אנחנו לומדים לקוטיסיכס חלק י"א, שיחה הראשונה של פרשת טיסו. המיוחד בשיחה הזאת, שהיא שיחה חוץ מזה שהיא ארוכה במיוחד, היא יש בה את החידושים של הרבה בכל חלקי התורה. דבר ראשון, החלק הראשון של השיחה מתעסק בהבנה עמוקה בפשט בדברי רש"י, ואחרית הרבה עובר להיכנס לסוגיה שקשורה לעולם הנגלה פשט בסוגיה במסכת עבודה זרה. בסיום השיחה הרב חוזר להסביר את רש"י גם באופן של עומק פנויות רש"י, אפשר להגיד בחלק הדרש ברש"י. שיחה מעניינת, מיוחדת, נתחיל ללמוד. בפרשוסינו מסופר של אחרי שאמר אהרון לבני ישראל, פרקו נזמי הזוהו וגוימר והביאו אליי, ויביאו אל אהרון, כתוב בתורה ככה, ויקח מיודו, ויוצר אויסוי בחרת, ויעשהו עגל מסייכו. זאת אומרת, בפשטס הם הביאו את כל התכשיטים לארוין, וארוין עשה פעולה שהתורה קוראת לה, ויוצר אויסוי בחרת. מזה, ויעשהו עגל מסייכו. פירש רש"י, ויוצר אויסוי בחרת, לשון רש"י הוא כך, יש לתרגמו בשני פונים. האחד, ויוצר לשון קשירה, היצר זה מלשון לקשור, בחרת לשון סודר, כמו רש"י מביא ראיה שחרת זה סודר, והמטפחות והחרטים. זאת אומרת שכמו שמטפחות זה סוג של בד שבו מניחים דברים, כך חרטים זה סוג של בד שבו אפשר לקשור דברים. אחר כך רש"י מביא ראיה נוספת לפירוש הזה, ויוצר כיכרים כסף בשני חריטים, שהוא קשר שני כיכרי כסף בחרטים. או כיכרי כסף בשני חרטים. זה הפירוש הראשון של רש"י, שמשמעו שארוין לקח את כל מה שהוא קיבל, קשר את זה בתוך איזשהו סודר, בתוך איזה בד. זה הפירוש הראשון שרש"י נותן. והבייס, הפירוש השני שרש"י נותן, ויוצר לשון צורה. צר, עשה צורה. בחרת, מה זה חרת? כלי אומנות הצורפים, שחורצים וחורצים בו צורות בזהב. זאת אומרת שפה אהרון לא רק קיבל את הכסף וקשר אותו בתוך מטפחת או בתוך סודר, אלא אהרון פשוט יצר וצייר את הצורה של העגל. רש"י ממשיך, כעת סופר החוירת אותיות בלוחות ופנקסים, וכמו הוא כתוב עליו בחרת אנוש. רש"י מביא ראיה שחרת זה כלי שיוצרים בו כתב, כותבים בו. זה הפירוש השני, לא רק שהוא לקח את הכסף ושם אותו בתוך סודר, אלא הוא פשוט לקח את כל הכסף ועשה בכסף הזה צורה של עגל. רש"י מסיים, וזהו שתרגם אונקלוס, וצר יתי בזיפה, שראה פירוש רש"י מפרש, לשון זיוף וכלי אומנות שחורצים בו בזהב אותיות ושקדים, שקוראים בלאו נייל, ומזייפים על ידו חתומות. זאת אומרת, גם התרגום מסכים עם הפירוש השני של רש"י, או רש"י הולך כמו הפירוש, כמו שכתוב בתרגום, שהוויוצר אויסוי בחרת, זאת אומרת, הוא עשה את הצורה בכלי מיוחד שנקרא חרת, מה שנקרא כלים שאיתם יוצרים את הצורה במתכות. ורש"י, מה למדנו ברש"י? למדנו ברש"י שיש פה שני פירושים למילה ויוצר אויסוי בחרת, או שהוא קשר את זה בתוך סודר, או שהוא צייר את צורת העגל. והרב שואל פה כמה שאלות, כדרכו בקודש, על פי הכללים שהרבה קבע ברש"י. לצורך להובין בזה, שאלה ראשונה. על הידוע הכלל בפירוש רש"י על התוירו, כמדו בו כמה פעומים. בכל מוקוים שהוא אומר בית או יותר פירושים, שהוא מביא יותר מפירוש אחד, בעניין אחד, ומפני שכל אחד מהפירושים יש עליו קושיה מה שאינה בשני. בדרך כלל הרבה מסביר לנו הרבה פעמים בלקוט השיחת, זה כלל שהרבה קבע, שרש"י מביא שני פירושים, כל פירוש הוא לא מושלם. ולכן הפירוש הראשון יש בו מעלה, ולכן הוא נהיה ראשון, אבל יש בו גם חיסרון, שלכן צריך פירוש שני. הפירוש השני הוא לא לבד טוב, לכן צריך את הפירוש הראשון. מילא שואל הרבה, אבל בנידון דידן, הרי כל אחד מפירושיו מובן, הוא מתיישב לכאורה לכל פרטיו. ואם כן, מה מכריח להביא שניהם? שאלה פשוטה. הרי הפירושים, שני הפירושים הם טובים, שני הפירושים נכנסים בפשט, או שהוא קשר את זה בתוך סודר, או שהוא יצר איתו עגל, למה רש"י נצרח בכלל להביא שני פירושים? זו השאלה הגדולה והראשונה שהרב שואל פה. עכשיו הרב שואל שאלות יותר פרטניות. בייס, הקדמת רש"י לפירושיו אלו, מה רשי אומר? יש לתרגמו בשני פנים. רשי כאילו מקדים, לפסוק הזה יש שני אפשרויות ביור. שואל הרבה, אתו מניינה אתי להשמועינן, רשי בא להסביר לנו כמה פירושים הוא הולך להביא, וצריכים להגדיר מראש בכמה פירושים הוא הולך להסביר. מה צריך להגיד את זה? רואים פה בפסוק ברשי שישנם שני פירושים. למה רשי צריך להקדים שיש פה, לפני שהוא מתחיל לבאר את שני הפירושים, הוא מקדים שיש פה שני פירושים. שאלה היא עוד יותר בפנימיות של הדברים, זאת אומרת, יותר בפרטים של הדברים. ג' הלשון בכיוצא בזה, האחד והשני הוא בלתי רגיל. רשי כותב פה, יש לתרגמו בשני פנים. רשי אומר, האחד, הפירוש הראשון, והבית, הפירוש השני. רשי בדרך כלל לא כותב ככה. הוא בלתי רגיל בפירוש רשי, כי אם, כמו שכתוב, הרי במדגיש, תקף הוא מיד, זאת אומרת, בדיבור המתחיל הבא ברשי, רשי נזקק לסוגיה אחרת, ושם רשי מביא שני פירושים. אז לא רק שרשי לא כותב קודם שיש שני פירושים, גם את שני הפירושים הוא מביא. פירוש אחד, ואך פירוש השני הוא כותב ויש אומרים, או דובור אחר. פה רשי לא כותב לא ויש אומרים ולא דובור אחר, רשי כותב האחד והשני. זה גם שאלה שצריכים להבין. שאלה רביעית, מהו הטעם שהוזכה שזקוק לשתי ראיות לפירוש הראשון? הפירוש הראשון שרשי רוצה לפרש, שוויצר פירושו שהוא קשר אותו בתוך סודר, רשי מביא שני ראיות מהתורה, שוויצר וחרת זה לקשור בתוך סודר. רשי מביא שני פסוקים. ועוד זאת, לא רק שהוא מביא שניים, שמביאם בסדר הפוך. הראיה מישעיה, שהוא זה הראיה הראשונה של רשי, ואחר כך ממלוכים. והרבא אומר, הרי ספר מלוכים מוקדם לספר ישעיה. בסדר, התורה שלנו קודם הולך מלוכים ואחרי זה ישעיה. אז למה רשי מביא את הראיות, קודם הוא מביא ראיה מישעיה, ורק אחרי זה מביא ראיה ממלוכים. מעניין לראות, הערה 6, שהרבא אומר פה מיד, שהרבא מביא את הכלל הפשוט הזה, שספר מלוכים מוקדם לספר ישעיה, והייתי שואל אחד את השני, שמי שלומד את השיחה, מי אמר שספר מלוכים קודם לספר ישעיה? אז הוא יגיד, מי לא יודע? מלוכים מדבר בתקופה לפני ישעיה. מלוכים מדבר בתקופת המלוכים, וישעיה בתקופת הנביאים. אבל הרבא מלמד אותנו דרך אגב פשט. מאיפה אני יודע שספר מלוכים קודם לספר ישעיה? מביא הרבא הערה, בו בבשרה י' ב', כך כתוב בגמור. זאת אומרת, זה שאנחנו רואים את נראה לנו בשכל אנושי שמלוכים לפני ישעיה זה לא מספיק. זה שמלוכים לפני ישעיה, כי התורה קובעת שמלוכים לפני ישעיה. ממילא, השאלה הרביעית של הרבה, למה רשי מביא פירוש, מביא ראיה לפירוש, דבר ראשון מישעיה, ואחרי זה ממלוכים, הרי הסדר צריך להיות הפוך. שאלה נוספת שואל הרבה, ראיה הזו שמביא מספרי נביאים, מה הוא מביא? שחרת לשון סודר, ומזה, ואם חרת זה סודר, אז ויצר זה לשון קשירה, היה יכול במילא, היה צריך, אם הוא יכול, אז הוא גם צריך, להביאה מפסוקים בחומש. ובפרט שכבר למדנו, פסוקים שכבר למדנו אותם, אנחנו נמצאים בפרשת טיסו, והפסוקים נמצאים בפרשיות קודמות. בפרשת מיקץ כתוב, צרור כספו, שם כתוב על האחים, שכל אחד היה לו צרור כספו, רשי פירש, קשר כספו. זאת אומרת שצרור ויצר זה לשון קשירה. ואם ויצר זה לשון קשירה, אז חרת זה לשון סודר. אז למה רשי לא מביא את הפסוק הזה, צרור כספו, שצרור פירושו קשירה? על דרך זה בפרשס בוי, צרורות בסמלותם, ורשי שם לא מפרש שום דבר, מכיוון שכבר פירשו בפרשס מיקץ, הרי מוכח שוויצר פירוש הקשירה. אז רשי עצמו בפרשס בוי כבר לא פירש מה פירוש המילה צרורות, כי הוא שמח על פרשס מיקץ. על למה פה בפרשס קיטיסו שאומרים ויוצר, צריכים להסביר עוד פעם מה פירוש ויוצר, ולהביא על זה ראיות? הרי זה דברים פשוטים, כתוב בפרשס מיקץ, ואנחנו כבר ראינו את זה בפרשס בוי שוב. שאלה האחרונה שהרבא שואל, וזו שאלה קשה מאוד לכאורה. לכאורה, כל ההמשך, מי המילים כעת סופר, עד סופו של דיבור זה מיותר. רשי מעריך, אחרי שהוא מביא את הפירוש השני, רשי כותב, כעת סופר, החורט אותיות בלוחות ופנקסים, וכמו וכתוב עליו בחרת אנוש, ותרגום אונקלוס, וצרייתה בזיפה. שואל הרבא, מה אינו מובן ודורש ביור נוסף בפירוש התיבות ויצר אותו בחרת לאחר שכבר תרגמנו פרשן? רשי כבר הסביר, שני פירושים, מה עכשיו צריך להביא את כל העריכות? דרכו של רשי לפרש רק פשוטו של מקרא, וכאן מעריך להביא דוגמה מעט סופר החורת, מעט שכותבים איתו, ולפרש את תרגום אונקלוס וכולו. כל זה שעט סופר כותבים בחרת, ואונקלוס גם תרגם כך, כל זה לכאורה עניינים צדדים. העיקר שרש"י הביא שני פירושים. שני הפירושים ברורים דייר, מה צריך להמשיך הלאה? בסיכום, הרב לקח את הרש"י ושאל עליו שישה שאלות, כל אחת קשה. דבר ראשון, למה צריך שני פירושים? למה רש"י מקדים עניין? למה רש"י מתבטא בביטוי אחד ושני ולא יש אומרים? למה צריך שני ראיות ובזה גוף הראיה מישעיה קודמת למלוכים? למה לא להביא ראיה מהחומש? ובכלל כל האריכות בסיום דברי רש"י מיותר לכל. החלק הראשון בשיחה, כפי שאמרנו קודם, הוא חלק לבאר פשוט את דברי רש"י. בואו נתחיל לראות מה הרב אומר. והביאור בכל זה, סעיף בייס. והביאור בכל זה. הטעם שרש"י אינו מביא ראיה מפסוקי חומש הנעל, ומפני שבהם נאמרה תיבה זו בבית ראשין. שם כתוב את המילה צרור כספו, צרורות בסמלותה. והיות ויש הבדל בין צרורות שכתוב או צרור עם שתי ראשים, לויוצר עם ראש אחד, ואינה הוכחה גמורה לפרשתנו שאין בה אלא ראש אחד, ויצר. או, וממילא, היה הרש"י צריך להביא ראיה עכשיו מהפסוק במלוכים. במלוכים כתוב ויוצר כקור עם כסף בשני חריטים. פה יש לך מילה ויוצר עם ראש אחד שהעניין שלה הוא קשירה. למה רש"י מקדים את הפסוק של ישעיה? זה שצריך להביא ראיה. והרי בתירץ השאלה למה לא מביאים ראיה מחומש, הבנו. מחומש אין ראיה, כי בחומש מדובר על צרור עם שתי ראשים. פה מדובר על ויצר עם ראש אחד. אז הרב ממשיך, אמנם גם מהפסוק דמלוכים אי אפשר להביא ראיה לתיבת ויוצר, שהוא לשון קשירה, כי גם שם גופה אין הוכחה יותר מאחה, שחריטים ומסודרים, דברים שהכי בהם קשירה. מי אמר שהפירוש בפסוק במלוכים ויוצר כיכור עם כסף בשני חריטים, שהכוונה היא לקשור? הרי אנחנו עדיין לא יודעים שחריטים זה בכלל סודרים, ואם חריטים זה לא סודרים, אז ויוצר זה לא לקשור. אז אתה לא יכול להביא את הפסוק של מלוכים שאומר ויוצר כיכור עם כסף בשני חריטים, אם אתה לא מכריע קודם שהמילה חריטים פירושה סודרים. כי אם המילה חריטים היא לא סודרים, אז ויוצר זה לא נקרא לקשור. אז ללמדנו על ויוצר שפירושו קשירה, אתה לא יכול ללמוד מהפסוק ויוצר אוי סוי. ויוצר שני כיכור עם כסף, הפסוק שכתוב במלוכים, ויוצר כיכור עם כסף בשני חריטים, אתה לא יכול ללמוד בצורה ברורה שויוצר זה קשירה. ולכן מוכרח רש"י להביא תחילה פסוק די ישעיה. מה כתוב בישעיה? והמטפחות והחריטים דמיירה בתכשיטים, ושמבואר בו כחריטים הם מין דומה למטפחות. בזה שכתוב חריטים ומטפחות, אני יודע בצורה ברורה שהמילה חריטים פירושה מטפחת או סודר, והיינו סודרים. ומזה נלמד שויצר הנאמר גבי חרד בפסוק דידן הוא לשון קשירה. זאת אומרת, רש"י לא יכול להביא את הפסוק של מלוכים לפני הפסוק של ישעיה, כי מלוכים לבד אין לו שום ראיה יותר ממה שכתוב אצלנו בפרשת כי תשא. גם אצלנו כתוב ויוצר או יצא בחרת, ואנחנו לא יודעים להחליט מה זה ויוצר, כי אני לא יודע מה זה חרת. אותו דבר במלוכים. אחרי שאני לומד מישעיה שמטפחות וחריטים, שהמילה חריטים פירושה סודרים, ממילא, מזה אני מבין שויוצר או יצא בחרת או ויוצר של מלוכים, שניהם מדברים על קשירה. אם ככה, למה צריך בכלל את הפסוק של מלוכים? מספיק לי שיביא את הפסוק של ישעיה, שכתוב שם מטפחות וחריטים, ואז אתה תבין שחריטים פירושו מטפחות, ואין לך ברירה אלא להסביר שויוצר זה לשון קשירה. כי ויוצר עם חריטים מקבל קשירה במטפחת. למה רש"י בכלל צריך להמשיך אחרי את הפסוק של מלוכים? הרב מסביר. אמנם עדיין יש מקום לומר שאין דוכחה. אין הכי נמי נכון שחריטים בלשון רבים היינו סודרים. הרב רוצה לעשות פה הבדל בין אם כתוב חריטים או חרת. חריטים זה לשון רבים היינו סודרים. אבל חרת שבפסוק דידן אינו לשון יחיד של חריטים. ורבים דחרטים הוא חרטים, לא חריטים. לא, רבים דחרת הוא חרוטים. ריש קמוצה, כמו חסודים, חרב, כמו חסד, חסד, חסדים, חרב, חרבות. בפסוק שלנו כתוב חרת, עד הרבים שלו זה חרוטים. ושמה לא כתוב כחרוטים, שם כתוב חריטים. ומאחר שאין הוכחה שחרת הוא לשון סודר, ממילא, אם אתה לא יכול להוציא מהמילה בישעיה בצורה ברורה שחרט זה הפירוש היחיד של חריטים, כי אתה יכול לבוא ולהגיד שאם חרט זה מטפחת, היה צריך עוד כתוב בישעיה לא חריטים אלא חרוטים, מאחר שאין הוכחה שחרט הוא לשון סודר, הרי ממילא חוזרת הבעיה שאני לא יודע מה זה ויוצר. הרי לאטלם גילוי מיליסו לטי וזיוצר שהיא מלשון קשירה. במיוחד, הרב נכנס פה לגופו שלנו ואומר שבשביל לבדות בצורה ברורה שהמילה ויצר או יצוי בחרט, פירושו שהוא קשר אותו במטפחת, אתה לא יכול להסתפק בראיה מלהביא את הראיה של מלוכים, כי מלוכים בכלל אין שום ראיה לגבי המקום שלנו. ואותו דבר כמו אצלם, ויוצר בחרט. מה שאין כן אם אתה תביא רק את הפסוק חריטים מישעיה, שם זה חריטים לא שם רבים, שהוא לא משתמע שהיחיד שלו זה חרט, משתמע שהיחיד שלו, שהרבים של חרט צריך להיות חרוטים, לא חריטים. ולכן מביא רש"י ראיה נוספת מהפסוק, ויוצר כיכור עם כסף בשני חריטים. שבו נאמר ויוצר ביחס לחריטים שהם סודרים. כדי מוכח מהפסוק בישעיה שבי לפני זה. אז אני יודע מישעיה שחריטים, גם שכתוב חריטים ולא חרוטים, והכוונה סודר. ממילא הרי שביוצר או לשון קשירה. ואם כן, גם בפסוק דידן פירשקה, כמאי ביניי. אז אם בשני המקומות כתוב היוצר חריטים, פה כתוב, כל ההבדל בינינו לבין שם יוצא כך. אצלנו כתוב היוצר או יוצא בחורת. חורת, אני לא יודע מה זה. כתוב בישעיה חריטים, ועדיין לא מגלה לי בצורה הכי ברורה שחרט זה גם חריטים. כי חרט וחריטים, הדקדוק לא מדוקדק. כי הרבים של חרט הוא חרוטים ולא חריטים. לכן רש"י צריך להביא פסוק נוסף. שם כתוב, היוצר או יסוי לגבי חריטים. אז אני יודע שחריטים חייב להיות שזה חריטים ומטפחות, ועל מטפחות עושים ביוצר. ומזה שבחרט שבפסוק דידן, שייך לקשירה ועל כל כך צריך לומר שהוא לשון סודר, ולשון רבים שלו באמת הוא יוצא מן הכלל. וכמו שמצינו רבים על דרך זה בכתובים שלפני זה, אישה, נשים, בת, בנות ועוד, שלאו דווקא תמיד הרבים הוא באותו ניקוד של היחיד. יוצא ככה, שרשי היה צריך בשביל להכריח את הפשט שלו הראשון, שביוצר פירושו קשירה וחרט פירושו סודר, הוא היה חייב להביא את הפסוק של ישעיה, שנלמד בכלל שחריטים, שחרט וחריטים זה סודר. הוא לא יכול להסתפק בפסוק של ישעיה, כי יש שם הבדל בניקוד בינו של רבים ולא של יוחד. לכן הוא צריך להביא פסוק נוסף ממלוכים, ששם רואים שחם חריטים בניקוד כזה, הם סודרים, מילא ברור לי שביוצר פה זה באמת בחרט בסודר, אי כתוב הניקוד של חרט לא דומה לניקוד של חריטים, זה יוצא מן הכלל. רש"י היה חייב להקדים את הפסוק של ישעיה לפני הפסוק של מלוכים, כי במלוכים לבד אין שום ראיה שביוצר וחריטים, והכוונה היא קשירה. כמו שאצלנו אין ראיה מיוצר וחרט שזה קשירה. לפי זה רש"י הרי בסיכם פה בביור נפלא, דייק בכל מילה ברש"י, איך רש"י בפירוש הראשון מחויב לעניין של ויוצר או יצא בחרט, פירושו שאהרון לקח את כל הכסף שהוא קיבל וקשר אותו בתוך סודר. יש פה הערה 12 שהרב מעריך להסביר איך רש"י פירש בישעיה את המילה חריטים, שם הרב רש"י פירש שני פירושים, לא ניכנס לזה, הרב מקשר את זה, את שני הפירושים שם לפירושים פה, מי שרוצה להחכים, שילמד את הערה 12, הערה נפלאה. ממשיך בפנים. אבל לפי זה, הרב שאל מקודם, אם הפירוש הראשון הוא מושלם, ועכשיו אנחנו רואים שהוא מושלם, כי ברור לנו שביוצר או יצא בחרט פירושו, קשר את כל הכסף בתוך מטפחת, אז מה רש"י צריך להביא פסוק שני, פירוש שני? ולפי זה, קשה בהמשך הדיבור בכתוב. מכיוון שביוצר או יצא בחרט, היינו שהניח אהרון אותו, את הזהב בסודר וקשרו, נמצא שאהרון לא עשה את העגל. מה אהרון עשה? הוא לקח את כל הזהב וקשר אותו בתוך סודר, שם אותו בתוך שקית. אז אהרון בכלל לא עשה עגל. ואם כן, מה שכתוב לאחרי זה, ויעשהו עגל מסכה, כתוב בסיום הפסוק, ויוצר או יצא בחרט ויעשהו עגל מסכה, זה לא הולך על אהרון. לא קיה לאהרון. מי עשה את העגל? כמעל מחשפי הרב שעלו עמהם ממצרים. או על מיכה כדי פירש רש"י להלן. נכון שהרב מביא בהערה 13, שאהרון התנצל לפני משה רבנו, שהוא אמר זרקתי אותו וזה יצא ממנו עגל, זה באמת לא לפי הפירוש הזה. זה לא לפי הפירוש הזה. מה שרש"י אומר, הרש"י 13 הרב אומר, שמה שרש"י אומר לכמן כיוון שהשליחו זה לפי הפירוש הראשון שכאן. מה שאין כן לפי הפירוש השני, שאהרון בעצמו צר צורת העגל, הרי מובן שויעשהו עגל מסכה קאי על אהרון, ויוצר אויסי בחרץ ויעשהו עגל מסכה. זאת אומרת שרשי פה, הרשי שם מתייחס לרשי הפירוש הראשון פה. נמצא שריש דקור, אני חודר לפנים של השיחה, זאת אומרת שיוצא לנו לפי זה, שמי עשה את העגל? לא אהרון. ריש דקור ויקח מיודו ויוצר אויסי בחרץ, מה יראה באהרון? והסייפה, ויעשהו, בלא שיניסטו כברישה, ויעשהו, לא כתוב מי, עגל מסייכו, מה יראה במישהו אחר? וחידוש גדול. ואף שהרבה מקרות קצרי לשון, ובאמת מתכוונים, שאינו מפרש מי הוא עושה, אז זה לא כזה מופרך שזה הפשט. לכן רשי יכול להביא כזה פירוש. מכל מקום דוחק לפרש בהמשך בכתוב אחד, כפי שהוא בנידון דידן של הצדדין קטוני, שחצי הפסוק הראשון מדבר על אהרון, חצי הפסוק השני מדבר על, 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 על המחשבים או על מיכה. הרבי מביא בהערה 14 שיש מפרשי המקרא שמתכוונים שויעשהו, הכוונה היא שהם יתעסקו בלהתיך את הזהב. הרבי שולל שזה לא מסתדר בפשוטו של מיקרו. לא זה הפשט פשוטו של מיקרו. רשי אומר שהמחשפים עשו אותו. ממילא לרשי בפירוש הראשון הייתה קושייה, קושייה פשוטה. נכון שהפירוש הוא טוב, אבל לפי זה יוצא שהחצי השני של הפסוק לא מחובר עם החצי הראשון. החצי הראשון מדבר על אהרון, החצי השני מדבר על מישהו אחר. לא כן פירש רשי פירושין. ויוצר לא שנצור בחרת כלי אומנות הצורפים שחורצים וחורטים בו צורות בזהב. שלפי הפירוש השני, אהרון פשוט עשה את העגל, הוא צייר את הצורה של העגל. ולפי זה גם ויעשהו עגל מסייכו הכוונה לאהרון. והפירוש הראשוני שהרבי נותן ברשי, שרשי נתן פה שני פירושים, הקושי בין שני הפירושים, למה רשי צריך את שני הפירושים? כי הפירוש הראשון לא מושלם, כיוון שלפי זה ויעשהו עגל מסייכו לא הולך לאהרון. אם כך, למה רשי לא הביא רק את הפירוש השני? הפירוש השני מושלם. כל הפסוק מסתדר. אהרון צייר צורה של עגל, ויעשהו עגל מסייכו. למה צריך את הפירוש הראשון? אומר הרבי, אבל גם לפי פירוש זה יש להקשות. הרי לקמן כתיב, כתוב, והשליחי הוא בואש וייצא העגל הזה. הוא פירש רשי, ולא ידעתי שיצא העגל הזה ויצא. בפורש, הרי משמע שאהרון לא עשה את העגל. ואף שיש לומר שכתוב זה מה, הפסוק והשליחהו וייצא, קיצר בלשונו, ולא חש הכתוב להאריך בכל פרטי העניין, אבל באמת נעשה העגל על ידי אהרון שהוא צר צורתו וכו', ורשי מפרש שם רק לפי הפירוש הראשון כאן. נגיד שהפירוש של רשי שם, שרשי אומר שאהרון לא ידע שיצא עגל לפי הפירוש הראשון פה. הפירוש השני יסביר את הפסוק שמה, לא כמו שרשי מפרש, והשליחהו באש ויצא העגל הזה, כאילו באמת אני... ציירתי ציור של עגל, ויצא עגל. הרב אומר, כי בפשטות אי אפשר להגיד ככה. ההמשך בכתוב, ויצא העגל, משמע שהיה חידוש בעיני אהרון. לא שאהרון צייר צורה של עגל, אם הוא צייר צורה של עגל, מה אתה מתפלא שיצא עגל? מה שהכנסת, זה מה שיצא. לכן פשטות הפסוק הזה לא נותן פרשנות לבוא ולומר, שאהרון לפני ששם אותו באש, כבר צייר בצורה של עגל. ומשום זה מוכרח רשי להביא פירוש א', שאין בו מקום לקושייה הזו. זאת אומרת שיש פה שני פירושים, כל פירוש לא מושלם. פירוש הראשון הבעיה שלו, שויעשהו עגל מסייכו, לא מתייחס על אהרון. פירוש השני שאומר שאהרון צייר את צורת העגל, לא מסתדר עם פסוק בהמשך, שם כתוב שאהרון מתפלא שיוצא עגל. והשליחי הוא בואש וייצא העגל הזה, כאילו יש פה חידוש. מה החידוש? אתה צייר את הצורה של עגל. לכן רשי נזקק לשני הפירושים. בזה הרבי מסיים סעיף בייס, שהרבי גמר כיב יכול לבאר את ההסתכלות הכללית, למה רשי פירש שני פירושים, למה צריך בפירוש הראשון שני ראיות, למה הוא הקדים את הראיה מישי לפני מלוכים, ולמה לא הביא ראיה מחומש. עכשיו הרבי נזקק להמשך השאלות, שעוד לא דיברנו עליהן. על פי הנעל, הרבי הולך לבאר את השאלה השנייה שהוא שאל קודם. הרבי שאל, למה רשי צריך לתת הקדמות? רשי מקדים, יש לתרגמו בשני פנים. מה צריך את ההקדמה הזו? על פי הנ"ל אומר הרבי בסעיף ג', יש להאר הטעם, למה כתב רשי כהקדמה לפירושיו, יש לתרגמו בשני פנים, והייתה השאלה השנייה של הרבי. והשאלה השלישית, ולאחרי זה מוסיף, האחד, השני. שזה לא רגיל, בדרך כלל רש"י כותב פירוש ודבר אחר, או פירוש ויש אומרים. הרב מסביר כך, והנה כשרש"י כותב בית או יותר פירושים, שהוא משום הקושי שיש בכל אחד מהם, הוא מתיישב על פי פירוש השני כמה, כמו שהדברנו קודם, שבכל פירוש יש בעיה, הפירוש השני את הבעיה הזו מיישב. לכן רש"י כותב שתי פירושים. הרי מובן, אם כך, כמדובר כמה פעמים, שהפירוש הבא לראשונה הוא עיקרי וקרוב יותר אל הפשט. למה רש"י מקדים אותו ראשון ואת ההוא שני? כי הפירוש הראשון יותר פשוט, יותר קרוב לפשט. מה המדד אם הוא יותר קרוב לפשט או יותר רחוק מהפשט? זאת אומרת שהקושייה שבפירוש הראשון קלה מזה שבפירוש השני. על הפירוש הראשון יש קושייה קלה, על הפירוש השני יש קושייה כבדה יותר. וזה מה שרש"י אומר, אני אביא את הפירוש הראשון, הוא לא מושלם, כי יש עליו קושייה, אבל הוא הראשון, כי הקושייה עליו פשוטה יותר, קלה יותר. הפירוש השני הוא גם לא מושלם, אבל הקושייה עליו יותר חזקה, לכן הוא רק יהיה שני. אמנם, הרי ייתכן, לפעמים ששקולות הן, ואין פירוש אחד מכריע את השני. כמו שאתה מבין שיכול להיות ששני הפירושים, אחד יותר טוב מהשני, או השני, הראשון יותר טוב מהשני, יכול להיות מצב שאין ביניהם מעלה אחד על השני. יכול להיות מצב שכל אחד מהם יש בו את המעלה והחיסרון שלו, ואין אפשרות להכריע מי יותר טוב. וכיוון שבפועל ממש אי אפשר לכותבם אלא בזה אחר זה, הרי אי אפשר לכתוב את שתי הפירושים אחד על השני, צריך לכתוב אחד אחרי השני. והיות אני כותב אחד אחרי השני, ובדרך כלל שאני כותב פירוש אחד לפני השני, הראשון יותר טוב, ועל ידי זה אפשר לטעות שהקדמת הפירוש הוא משום שהוא עיקרי, לכן היות ופה לרש"י המצב היה ששני הפירושים שקולים. שני הפירושים שקולים. אין אפשרות להגיד שהפירוש הראשון יותר קרוב לפשט מהפירוש השני. מצד שני רש"י לא יכול לכתוב את שניהם יחד, הוא חייב לכתוב אחד לפני השני. ואם הוא יכתוב אחד לפני השני, יחשבו מישהו, נחשוב לומר, שהראשון יותר טוב. כדי לשלול את הטעות הזו, מקדים רש"י בתחילת דבריו לשון, הכולל ומשווה בית הפירושים. וכמו בנידון דידן, שכתוב יש לתרגמו בשני פנים שהכוונה היא שווים ושקולים. וממילא מובן שאין הסדר בראשון ושני אלא מפני שאי אפשר להביאם בבת אחת. אז הרי באמת אומר שרש"י פה לומד שאין לו הכרע איזה פירוש יותר טוב. שני הפירושים בעייתיים ושני הפירושים טובים. הרי באמת מסביר גם למה. כי בנידון דידן הרי נתבהר לעיל שהקושייה על פירוש א' הוא בזה שמהמשך הפסוק נראה שאהרון עשה את העגל. ממש קושייה חזקה. אלא שיש ליישב בדוחק, שזהו מטעם שקיצר הכתוב. אז מה התיאור, מה הקושייה? פסוק מפורש נגד. מה התשובה שלך? התורה מקצרת. והלא כמו היה קושייה לפירוש הבית, אותו קושייה עם אותו תירוץ של הפירוש השני. שמהמשך הכתוב דלעלה ניכר שלא עשה אהרון את העגל. כתוב, היצא העגל הזה, הוא היה אהרון היה מופתע. ומה התשובה שלך בזה? גם שם תגיד שהתורה קצרה. וגם זה יש ליישבה בדוחק בקיצור לשון הכתוב. ממילא בשני המקרים אותו דבר, יש לך קושייה מפסוק, והתירוץ הזה שהתורה קצרה. הרי שבית הפירושים שקולים הם בפשוטו של מקרא, וזוהי כוונתו של רש"י באומרו, יש לתרגמו בשני פנים. ויובן על פי זה גם, הרי במוסיף עוד נקודה, הטעם והדיוק בזה שמפרט את פירושיו האחד והשני. רש"י לא כותב דבר אחר או יש אומרים, הוא כותב אחד ושני. הרב אומר פה ביור נפלא, הוא בהקדים. שלכאורה למה כותב רש"י האחד השני, ולא בלראשון, הראשון והשני. שני, לפני שני יש ראשון, ראשון, שני, שלישי, לא אחד, שני, שלישי. ככה תחביר בעברית בלשון קדש. אחד פירושו אחד ויחיד. שאומרים ראשון שני, אומרים ראשון שני. אבל הרב שואל, למה רש"י כותב האחד והשני ולא בלושין, הראשון השני שמתאים יותר במספר סידורי? כי גם אומר הרב בזה התשובה, כי גם בזה כוונתו להדגיש שאין כאן פירוש ראשון והיינו ראשון במיילה. זה לא שהראשון הוא ראשון, הוא לפני השני במספר, אלא איך עוד? ויש שני הדומה לו משני פירושים שווים. זה אחד משניים, זה לא ראשון שני, זה אחד משניים. זאת אומרת שההפרש ביניהם הם שהם שני פירושים שונים, אבל לא הפרש במעלתם לפי פשוטו של מקרא. עד כאן הרב ביאר את שני הפירושים, שני פירושים, שני פירושים טובים, שני פירושים בעייתיים. ושניהם שקולים, לכן רש"י מקדים, אל תחשוב שאחד יותר טוב מהשני, זה אחד וזה שני, אני לא יכול לכתוב אותו בצורה אחרת, לכן אני כתבתי אחד לפני השני. אבל אם אני אומר שבאמת הפירוש הראשון והשני שניהם זהים, יבוא מישהו ויגיד לו, על הפירוש השני יש עוד קושייה. מה שהרב ממשיך בעוד ד', אולם יש להקשות על פירוש השני. תיבת בחרת נמצאת עוד פעם בתנ"ך. כתוב, וכתוב עליו בחרת אנוש. ומאחר שמפורש וכתוב עליו בחרת, הרי משמע שאין זה כלי אומנות שחורצים וחורטים בו צורות בזהב, אלא עת שכותבים באותיות. יש להבדיל בין עת שכותבת אותיות לכלי שחורטים בזהב, שזה לא עת. זה סוג של כלי עבודה. יזמל או מקצוע או כלי עבודה שחורטים בו. אז אם אתה אומר שחרת פה לפי הפירוש השני, זה כלי שהארון איתו יצר את צורת העגל, הרי התורה אומרת במקום אחר חרת, היא אומרת שזה עת. אל תינח לפירוש א' שחרת לשון סודר, שבאמת חרת פה זה לא כלי אומנות בכלל. מצינו לו ראיה ממקראות שהביא רש"י, ועל כורחה צריך לומר שבחרת אנוש הוא משורש אחר. זה לא אותו מילה בכלל. אבל לפי הפירוש השני, הרי דוחק לפרש שבחרת שלפנינו הוא שורש שלישי, ואינו מלשון חריטים שבכתובים ממן, ואינו מלשון חרת הדומה לו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שיש שלושה סוגי חרת בתורה. יש סודרים, יש עת, ויש כלי שחורטים בו. סביר מאוד להניח שהפסוק שכתוב וכתוב עליו בחרת, הפסוק שלנו הוא אותו חרת. ממילא וקושייה ללשון הפירוש השני ברש"י. וכדי ליישב קושייה הזו ממשיך רש"י. לבהר. שחרת אינו שם של כלי מסוים. זה לא הפירוש מתעסקים פה בסוג הכלי, אלא בתוצאה שלו. אלא שנקרא כן על שם פעולת החריטה והרשימה על איזה דבר. אם אתה מדבר על איך אני עושה, על הפעולה, יש הבדל בין עת שכותבים למכשיר שאיתו חורטים. אבל אם אתה מדבר על התוצאה שנשאר, פה נרשם על הדף, פה נחרט על הזהב, הפעולה היא אותה פעולה. ולכן כשם שמתאים השם חרת על כלי אומנות וחורטים בו צורות בזהב, כמו כן ייתכן לשון חרת בעת סופר, החורט אותיות בלוחות ובנקסים. ולכן מבירה שהיא גם סיום הכתוב כמו, הוא כתוב על הבחרת אנוש, שהדיוק בזה אנוש סתם, ובלשון רש"י שם אנוש כלשהו אפילו אינו חכם, ולא אומן דילי. כל בן אדם שהוא אנוש, לא צריך להיות פה איזה אומן. רש"י רוצה להדגיש לך שהכלי הזה זה כלי שכל אחד יכול לכתוב, כי לא מדברים פה עכשיו על הפעולה אלא על התוצאה. ממילא אחרי שאני מבין שהפירוש השני היה עליו קושייה, כי יש פסוק שמשמע ממנו שחרת זה לא כלי שחורטים בה אלא כלי שכותבים בו, לכן רש"י מעריך שגם פה הכוונה חרת זה לא על פעולת על החריטה אלא תוצאת החריטה שנשארה על המתכת. ולפי שחרת, ממשיך הרב, ולפי שחרת אינוי בצוי בתורה, הוא פירוש מסופק כנל שאפשר להיות ג' פירושים בו, היה עדיין מקום להתווכח שאולי החרת שלנו זה לא אותו חרת של חרת אנוש. ועוד, ששם אחד הוא לכלי לציור עגל ולכלי לכתיבת אותיות, כן? קשה מאוד לקבל דבר, כדי היה מקום להסתפק. לכן מוסיף רש"י ראיה מתרגום מונקלוס. וזהו שתרגם אונקלוס וצר יתה בזיפה לשון זיוף, וכלי אומנות שחורצים בו בזהב, אותיות ושקדים שקוראים בלהב ניל. רש"י רוצה להוכיח שבאותו כלי עושים את שני הפרטים, גם אותיות וגם צורות. היינו שהוא כלי המשמש אין לכתיבה של אותיות, ואין לחריצת ציורים, שזהו פירושו ששקדים כאן, כפירש רש"י על הפסוק בפרשה של שבוע שעבר, פרשת תרומה, סליחה, לשלושה גביעים משוקדים, ולא כטעות העולם שהכוונה כאן לפרי הנקרא שקדים, כי מה עניינו לכאן? לא היה שקדים במנורה. משוקדים הכוונה היא מצוירים ציור יפה. מילא רש"י מביא מתרגם אונקלוס, שהתרגום מחבר ואומר שאותו חרט שהוא יכול לכתוב, אותו חרט יכול לצייר, ממילא שני הפסוקים מדברים על חריטה בזהב. בכדי שלא לטעות בכוונת התרגום מונקלוס שתרגומו בזיפה, כי זהו עיקר כוונת רש"י בהביאו את התרגום, הוא מפרשו ואומר, הוא מבייפים על ידי חותמות, שלכן נקרא בזיפה, הכלי נקרא על שם הפעולה נעשית על ידו, הזיוף, וכאן נזכר ללבחרת על שם הרשימה. זאת אומרת, שהרשי מביא מהתרגם אונקלוס ראיה נוספת, מוחצת, שלא נתלבט, אולי בכל אופן, יש הבדל בין בחרת שאיתו כותבים חורטים בזהב, לבין בחרת שאיתו כותבים וכותבים בדף. מביא רשי שבתרגום אונקלוס הוא הביא חריטה וציור בו זמנית באותו מכשיר. פה הרבה אומר סיום דבר נפלא, דיוק שהרבה מדייק, ועל פי זה יובן מה שרשי בסיומו מהפך הסדר, דעד אתה, אותיות ואחר כך הושקדים, כי זיוף שייך בעיקרו באותיות. כי זיוף הכוונה היא לעשות חותמות, לעשות רישום, ורישום זה בעיקר באותיות. עד פה למדנו את החלק הראשון בשיחה, הוא שיחה בפני עצמה, שהחלק הראשון בפירוש הרבה ירד לפירושו של רשי על כל פרטיו ועניינם. כל מילה ברשי מדויקת, למה צריך שני פירושים, למה בפירוש הראשון שני ראיות, למה שני הראיות באות בסדר הזה, מה חסר בכל ראיה, למה חסר בפירוש הראשון שצריך פירוש שני, למה שני הפירושים שקולים, למה רשי נותן הקדמה, ולמה רשי מביא את התרגום בהמשך. הכל הרבה בייר בצורה נפלאה, והגענו למסקנה שיש שני פרשנויות למילים ויוצר אוי סוי בחרת, שהמשקנה שלהם אחת, שהארון רק אסף את הזהב ולא עשה איתו שום דבר מעבר לזה, הוא קשר אותו בתוך סודר, והפירוש השני שהארון על ידי כלי עבודה חרט וצייר צורה של עגל. עכשיו בחלק השני של השיחה, הרבי נכנס לסוגיה כביכול נפרדת מרשי. שפה יוצא מרשי, הרשי הפשטן, בפירוש השני שלו, יוצר קושייה גדולה לארון הכהן. לפי הפירוש הראשון ברשי, הארון בכלל לא השתתף השתתפות אקטיבית בבניית העגל. הוא לא עשה שום דבר. הארון לא עשה שום דבר בעגל. הוא רק לקח את כל הכסף, קשר אותו בתוך סודר. אבל לפי הפירוש השני שהארון צר צורה של עגל, נתעוררת שאלה עצומה, סעיף ה', אבל לכאורה, פירוש זה השני אינו מובן לגמרי, הרי אמרנו קודם ששני הפירושים שקולים. זאת אומרת שהפירוש השני טוב כמו הפירוש הראשון. הפירוש השני לא מובן לגמרי. הלא מתוכן הכתובים גם לפי פשוטו של מקרא, נראה וניכר, גודל קדושה וצדקת ארון. ואיך אפשר לא אמר שארון בעצמו צר צורת עגל, ויעשהו עגל מסך עביד זור. זה גוף הקושייה לפירוש השני. ואם זה קושייה לפירוש השני, הדרך רשי יכול לבוא ולהגיד לנו ששני הפירושים שווים. הפירוש השני עושה מארון רחמון וניצלן יהודי שעשה עביד זור. ופה הרבי נכנס לסוגיה מעניינת בפני עצמה, בכלל איך שייך שעם ישראל חטו בחטא של עביד זור. והיו כמה זמן קצוב, קצר מאוד אחרי מים מדר סיני. בוא נראה בפנים. ביבוע ובהקדים, שיש לה קוש שזו גם בנוגע לכל בני ישראל. זמן קצר לפני זה עמדו לקראת הליקים, בהר סיני, ושמעו הסרס הדיברס, כהילה לציבו ידעוני חייבי אלי כחול איתייס אלך הפסל. לא רק שמעו, גם ראו, אז הכהילה יסמידלת רוחץ מן השומיים ומן האורת. הם ראו, רואים מסנישמה ושויים מסמירה. גילוי לקוס ממש. ואיך ייתכן שאחר כל הגילויים האלה יעלה על דעתם לעשות עביד הזור? ואף שאנחנו יודעים שבו השטן וירבב את העולם וירד דמות חושך ואפלה וירבוב וכו'. אבל היה סוג של ניסיון גדול. עדיין קשה מאוד להבין שעל ידי זה תבוא יריד העצום כזו מן הקוצה העליון לקוצה התחתן. אז הקושייה הזו היא לא קשה רק על הארון, קשה בכלל על בני ישראל. איך ייתכן, הרגע הייתם במים מדר סיני, ראיתם את מה שראיתם, ואחרי כמה זמן קצר עושים עגל. מכריח הרבה ועל כור חוך צורך לימה, שגם לפי פשוטי של מיקרו, שזהו דרך פירוש רשי, העניין מובן וכל כך פשוט, ועד כדי כך שרשי אין צורך לפרשם. הרב מביא פה עכשיו פירוש, הרב עצמו אומר בהערה 30, שהפירוש הרב נותן פה, זה מיוסד על מפורשי החומש. כדאי מאוד לשים לב שיש שיחה של הרב נוספת, בפרשת דבורים, בחלק יוטס, גם שם הרב מדבר על הסוגיה, שם יותר בנקודה של חסידס, כדאי לעיין שם. שם מדובר על השיחה של תרגום מתיר למוישה תרגם את התורה בהר איתב, והרבי שם שואל, כתוב שהיה קשה, שתלמי המלך ביקש לתרגם את התורה, היה קשה אותו היום כיום עשיית העגל, הרבי שואל מה הקשר בין הסוגיות, ולמה מוישה רבינו כן היה מותר לו לתרגם את התורה, הרבי מדייק שם את הלשון כיום עשיית העגל, ונכנס שם לביאור מה הייתה הבעיה בעשיית העגל. שיחה נוספת בחלק יוטס. אבל פה מה כתוב פה? מפורש בקוסיוב, והיה ראום כי ביש ששמי שלו רדס, עשה לנו אליקים. כי זה מוישה או איש אשר העלונו מארץ מצרים, לא יודענו מאוי או לא. אין, מחליט הרב, החלטה ברורה, לא ביקשו עביד אזור. אין פה שום דיון על עביד אזור. הם לא חיפשו אלוקים אחר רחמנו לצלם. דבר שיהיה במקומו של הקדוש ברוך הוא חס ושולם. אלא משהו במקום מישהו. הם לא חיפשו חס ושולם אלוקים אחר. הם חיפשו מישהו שיהיה האדם, מישהו שיהיה מה שהיה מוישה רבינו. ולכן התאימו, הם באו וטענו בטענה שלהם, בואי שש מוישה לא רבס מנו. הם לא התכוונו שכביכול אין הקודש ברוך הוא. אין מוישה, ושאין מוישה צריך מישהו שיהיה במקום מוישה. אי, כתוב בתורה שהם אמרו לארון, עשה לנו אלוהיקים. הרי פרשו מיד, אומר הרב, שאין כוונתם לעניין של אלוקות. איזה אלוקים הם מחפשים? רק אשר ילכו לפוננו במקומו של מוישה ומסבירים. כי זה מוישה או איש אשר אלונו מארץ מצרים, לא יודענו מאוי אלוהי. הוא כמפורש ברשי, רשי מפרש, אשר אלונו מארץ מצרים, והיה מורה לנו הדרך אשר נעלה בה. אתה צריכים לנו לאלוקות אשר ילכו לפוננו. אז מה פירוש אלוקות? לא הכוונה אלוקים. ובשם אלוקים זה נתכוונו על דרך מה שנמדנו קודם, ואתו תהיה לו לליקים, ופירש רשי לרע ולסור. הם חיפשו דמות שתנהל אותה. רב, שר, מנהיג. כמו שקוסיב ראי נסתיך האלוהיקים לפארוי. פירש רשי שופט ורודה. אז מה הם ביקשו? הם לא ביקשו חס ושולם תחליף לקודש ברוך הוא. הם ביקשו תחליף למיישה רבינו שיהיה להם מניק. אלא הרבה מוסיף, אלא שאחר כך נסחבו קצתם בחטא העגל, עד שחשבו לעבוד אזור הם ממש, ובאמת רק הם נמשו בין השמיסה, היה בודדים, או יותר מבודדים, שנסחפו קצת כמו שאומרים היום בדורנו, והם כבר התבלבלו וחשבו שיש פה גם אלוקות. אבל מה המטרה של כלל ישראל הייתה? הם חיפשו מנהיג במקום מיישה רבינו. היה יבוא מישהו וישאל, איך עגל יכול להחליף את מוישה רבינו? אף שלחו גם בזה יש לתמוע כנל, איך אמרו שהעגל יהיה מורה דרך ושר כמוישה שהיה איש אלוהיקים, שעליו נאמר עונוי חיואים את בן אבי וביניכם? אז כמו שאתה לא מבין איך, כמו שאתה אמרת, שאתה לא מבין איך הם רצו אלוקים, אתה אומר שלא יכול להיות שהם רצו אלוקים, אחרים היו במים ידרסינה. איך אתה חושב שהם אחרי מים מדרסינה הם, לא יחל... הם יחליפו בין עגל למוישה רבינו? הרב אומר, אינו ידועים מכלל הנה. כי בעניין זה יש מוקים לטעות ולחשוב כן. למה? הרב מסביר דבר מעניין, וכתוב הרב מביא את זה מה מפורשי. כי כשציבו הקודש ברוך הוא לסיס מישקו, שתוכנו ותכליתו הוא אשרו עשה שכינה ותריך בני ישראל, כמו שנאמר, ועושו לי מיקדוש ושוכנתי בשיח בני ישראל. ושוכנתי בשיחו. הרי רואים, מה היה עיקר של המשכון ומקדוש, כמו שלמדנו שבוע שעבר בשיחה של פרשת תרומה, את המחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן, ועיקר השכינה, עיקר גילוי השכינה היה בקרובים, או האור היינו שני הקרובים. וכמו שקוסיו ודיברתי איתכם מעל הכפרת עם בן שני הקרובים אשר הלא רואה נהדוס, אז הם ראו שהקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שכינה, הוא אומר לצייר ציור של, 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 של נברא מסוים, של קרוב. וממילא שיש לדמות דהקרובים הם כאים ממוצא בין ישראל לקודש ברוך. אז זה לא כזה רחוק אם הקדוש ברוך הוא יכול להשרות את השכינה שלו על מוישה רבנו, כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא משרה את השכינה על הכרובים, אבל הם יעשו כרובים, הם יעשו עגל. והרבי מוסיף, ובפרט על פי מה שנסבר, למדנו בפרשת ישראל, לא הייתה איסוניתי, אלא היא ככסף, אלא היא כזוב, לא הייתה אסיל אחר. ופירש רשי, יישב והולך על הכרובים. בואי, פירש רשי, לא תאמר הרי אם יויסי כרובים בבוטי כניסיוס ובוטי מדרושת, כדרך שאני יויסי ובייסי לומים, לכך נאמר לא הייתה אסיל אחר. אומר הרבי בלחורה, מאיזה טעם יעלה על הדעת לעשות כרובים בבתי כנסיות ובתי מדרשות כדרך שהיה בבית הילומים? עד שהכתוב מזהיר בלשון לא איתה איסונו לא יקרה. התורה צריכה פסוק מיוחד אחרי מתנתרה, לא לעשות כרובים בבתי כנסיות. למה שאני אעשה כרובים בבתי כנסיות? אמנם על פי הנ"ל מובן. מאחר שהכרובים יש מקום להחשיבם כאין ממוצא בבני ישראל הקודש ברוך הוא, הרי ייתכן ויאמרו שיש לעשות ממוצא כזה גם בבתי כנסיות, ולזה בא כתוב בעברתו. ממילא, אז עם ישראל לא חיפשו אלוקות, הם חיפשו משהו שהקדוש ברוך הוא ישרה בו את השכינה, כמו שבקרובים הוא ישרה את השכינה, משהו שהקדוש ברוך הוא ישרה בו את השכינה, והוא יהיה להם מניק, הוא יראה להם מה לעשות. שיהיה כמו שזה יכול להיות בקרובים, זה יכול להיות בעגל. יבוא מישהו וישאל, הרי הרגע הרבי הסביר לנו שבשביל זה בא פסוק מיוחד בתורה שאומר לא יתייסו איתי אלא יקה כסף ולא יקה זוב. אז איך אתם עושים עכשיו עגל? הרי יש פסוק, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא ואמר לא לעשות את זה. איך אתה בא ומצדיק את המשרול שהם חשבו לעשות עגל כתחליף למוישה רבנו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר אחרי מתנתרה לא לעשות את זה? ממשיך הרבי, ואם כן בנידון דידן שהיה קוידם הציווי שלא הייתה איסיל אחר. הפוש קוידם הציווי? אחי, זה היה אחרי מתנתרה. מיד אחרי מתנתרה בפרשת ישראל כתוב לא הייתה איסיל, אלוהי ככסף, אלוהי כזוב, לא הייתה איסיל אחר. ואנחנו מדברים עכשיו הרבה אחרי מתנתרה. מסביר הרבי מיד בסוגריים, כי אף שנאמר למוישה תקף לאחר מתנתרה, מכל מקום הרי עדיין לא יורד מוישה מן ההר ולא מסר להם הציווי, הרי מוישה נמצא עכשיו בהר. מתי היה האירוע של חטא העגל? שמוישה עלה להר במים מדר סיני, והוא לא ירד. ואז בתוך מים מדר סיני, בתוך שהוא היה בער למעלה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תציבו לו את ה-ICT, יהיה לו כסף ולא כזו. עם ישראל עוד לא שמעו מזה. ולא ידעו עדיין מה איסור בעשייה של מוצא, יהיה לו כזו, ומציאותם בקודש הקודושים, הרי מוכיחה על גודל המיילה שלה. ולכן רצו בני ישראל לעשות את העגל בתור ממוצא כזה, ומיושבת גם כן התמיעה, איך עשה אהרון את העגל? אהרון חשב, אין פה כל כך, ולא עבוד אזור. אהרון רצה לעשות, עם ישראל רצה, ואהרון כביכול שיתף איתם פעולה, לעשות מישהו במקום מויש. חשוב מאוד להוסיף את השיחה שהרבא מדבר בדבורים שם, שם הרבא באמת שואל, מה נקודת הטעות שלהם? באמת? אנחנו יודעים שהרבא מביא פה שכתוב בפסוק לא לעשות, אבל מה העניין הפנימי בנקודה? הרבא מסביר שממוצה לא יכול להיות רק אם הקדוש ברוך הוא מחליט עליו שהוא ממוצה. ועד הוא נהיה ממוצה המחבר ולא ממוצה המפסיק. אם נברו יעשה ממוצה, אז אני ממוצה נעשה ממוצה המפסיק, וזה הסניף של עבודת זרה. שהקדוש ברוך הוא לוקח את מוישה רבינו ועושה אותו לממוצה, והממוצה הזה הוא ממוצה המחבר, הוא לא ממוצה המפסיק. מוישה רבינו נעשה בוטל במציאות לקדוש ברוך הוא, וממילא שמתחברים איתו, מתחברים עם הקדוש ברוך הוא ישירות. כי הקדוש ברוך הוא בכוח שלו יכול לקחת נברו ולעשות שיהיה ממוצע המחבר. אבל אם נברו מחליט לעשות ממוצע, הממוצע נעשה ממוצע המפסיק, וזה הטעות. וזה גם הרב מסביר שם את אותו יסוד ביחס לתרגום התורה. אם הקדוש ברוך הוא מצווה לתרגם את התורה, והתרגום נהיה קדוש. אם תלמה היא מצווה לתרגם את התורה, אז התרגום הוא שלילי. ולכן היה קשה להם לתרגם את התורה כיום עם עשיית העגל, כמו שהרב מסביר שם. הרבי פה בהערה 39, הרבי מאיר, לכאורה, אם עם ישראל עדיין לא ידעו את כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו בער, אז מי סיפר להם בכלל שהולך להיות כרובים? מי אמר, הרי כל הסיפור של הכרובים, מוישה רבינו נצטווה אפילו לפי שלושת השיטות, מתי הקדוש ברוך הוא ציווה למוישה רבינו על עשיית המשכן, הדעה הכי מרחיקה אומרת שזה היה באותם 40 יום שהוא היה בהר, שהם עדיין לא יודעים מה הקודש ברוך הוא אמר לו. והרבי שואל בהרה 39, ואף שעדיין לא נצטוו על עשיית אהרון והכרובים. מכל מקום, בפשטס נראה שעניין כזה היה מובן להם, מה שיש אפשרות להשרות שכינה על כרובים. והרבי מביא ראיה, לכן לא מצינו שהיה אצלם פלא בעשיית הכרובים, ומביניהם יהיה ודיברתי איתו. והראיה נוספת, הציבוי לו איתה אסון בקוידם לציבוי די עשיית הכרובים. ואם כרובים זה דבר כל כך מופרך, בלי שהקודש ברוך הוא יצווה, למה הוא צריך לצוות לפני שהוא ציווה על כרובים, כבר לצוות לו לעשות כרובים. והרב אומר, הפירוש האחרון והעיקרי, כבר פירש רשי שידעו שיצווהם לעשות משכן, הרי רשי מפרש שהם הביאו הצישיטים ממצרים, הם ידעו שיהיה ציווי על משכן ואורוין וכרובים. כל זה הם ידעו קודם. מילא בני ישראל ידעו שיש מציא של כרובים, ובמציא של כרובים שורה שכינה. וממילא, היות במציא של כרובים שורה שכינה, הם רצו שיהיה ממוצא שייתן להם את הדרך איך ללכת במדבר, במקום מויש הרבה. עכשיו הרבי מוסיף פה מילה נפלאה, שהרבי מחבר את כל חלקי התורה יחד, ובזה מסיים את הדיוק לשון ברשי בעולם הרמז. אומר הרבי בסעיף ווב, ובדרך הרמז יש לו איסיף, שזהו המכוון והנרמז בתיבת אנוש, שרשי מביאה גם כן בפירושו. מה נוגע פה המילה אנוש? מקודם הרבי הסביר אנוש, איש פשוט. פה הרבי אומר שיש פה רמז לאנוש הראשון באנושות. האנוש, אותו אנוש שהתחילו לעבוד עבוד אזורי. הנה מבואר ברמב"ם. בימי אנוש, טעו בני האדם, טעות גדולה וכו', ואנוש עצמו מן הטועים היה. מה הייתה הטעות, אומר הרמב"ם, וזו הייתה טעותה. אמרו, הועיל והאלוקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם. ראויין הם לשפחם ולפערם ולחלוק להם כבוד וכו'. זאת אומרת, מה הייתה הטעות שלהם? לא חשבו שאין אלוקים רחמנא ליצלן. שאלוקים נתן את הכלים לטפל בעולם לכוכבים ולמזלות, והיות והם ממוצא שיש לו כביכול משמעות, צריכים לכבד אותו. זאת אומרת שטעותם הייתה שיחשיבו לממוצא שיש לו בחירה. כאילו, כמו מלצר במסעדה, שיש לו בחירה אם לתת לך יותר גדול, יותר קטן, אז אתה נותן לו טיפ, כי אתה חושב שיש משמעות עד שאתה נותן לו כבוד או כסף. כך הם חשבו. שהכויכובים ומזולת, אם תתפלל עליהם ותודן להם, תקבל יותר. חשבו שיש לו בחירה, ממוצא. וזו הייתה הטעות שלהם, הם לא ידעו שהכויכובים וכמו גרזן ביד החויצב, שאין לו שום משמעות. כמו שאדם ישלם למחשב כסף, שהמחשב יצא עבודה יותר טובה. המחשב הוא גרזן ביד החויצב. כויכובים ומזולת זה גרזן ביד החויצב. אין שום משמעות, הם ממוצא שאין לו שום משמעות. אז כמו ששם זו הייתה הטעות, כמו יחנו בענייננו, שרצו לעשות את העגל לממוצא. או כן, בוודא ידעו בני ישראל והארון, שאין לממוצא כזה שום בחירה, הוא בדוגמנה הקרובים. אבל מזה נשתל של החטא של עבודת זרה ממש בכמה מבני ישראל, היינו להחשיב את הממוצא כבעל בחירה. ושרשי מרמז בתיבת אנוש, שהחטא כאן הוא בדוגמת אינו איש ודויר. אז זה הרמז שהרבי מוצא ברשי, שגם רשי מביא פסוק שכתוב בו אנוש, לרמז, שכמו ששם בדור אנוש היה חטא, שהחטא היה טעות לעשות את הממוצא למה שהוא לא, גם פה עם ישראל רצו ממוצא, ומהממוצא הזה התגלגל שכמה קבוצה מסוימת מעם ישראל התגלגלו עם הממוצא הזה ועשו אותו בעל בחירה ועבדו עבוד אזור. ופה גמרנו את אוי סבוב, שבזה הרבי סיים לבאר את רשי, ועכשיו, כביכול, בדרך אגב, הרבי נכנס לסוגיה הזו בחלק נוסף של התורה. עד עכשיו דיברנו על חלק הפשט של התורה, חלק חומש, פשט ברשי, ונכנסנו לסוגיה איך ייתכן שארוין, לפי הפירוש השני, חטא בחטא עבוד אזור, ועל זה קיבלנו תירוץ, שהוא לא חטא בשום חטא של עבוד אזור. וממילא הפירוש השני לא קשה, והוא נשאר שקול לפירוש הראשון, ולפי זה כל הביור ברשי מבואר היטב. אבל הרב אומר, עכשיו אני צריך להבין, בעולם ההלוכה, מה שנקרא הלוכה גירת, נדבר בעולם ההלוכה, איך מבין בעולם ההלוכה שארוין לא חטא בחטא עבודת זרה. ופה הרב נכנס לסוגיה חדשה במסכת אבי דזורה, ומבאר בה את, את העניין בטוב טעם ודעת. עוד זין. והנה, גם על דרך ההלוכה יש לתרץ קושי הנ"ל. כמו שדיברנו, הרבי הולך לתרץ פה עכשיו על פי הלוכה, איך נבין שארון הכהן לא חטא בחטא אבי דזורה? איך אפשר שארון יבוא חס ושולם על איסור אבי דזורה? הרבי נכנס פה, כפי שאמרנו, בסוגיה במסכת אבי דזורה, והרבי נכנס פה לעניין ממש בנגלה, נשתדל ללמוד את העניין כמה שאפשר עם ההערות שלו. וביאור העניין, כי מוצאינו מפורש בקרו, שארון אמר להם, פירקו ניזמה הזו והוביאו אליי. אבל ארון ביקש מהם שיביאו אליו את ניזמה הזו. מה הדגשה של ותביאו אליי? דדייק לא אמר רק שיביאו אליו את הזהב, אבל לא שיתנו לו. יש הבדל, אם אדם מקבל חפץ מהשני, שהוא מביא לו את הדבר, כשהוא מביא לו, זאת אומרת, שהשני רק מקבל, אבל לא לקח את זה כמתון, זה לא נהיה שלו. הוא לא ביקש, תנו לי את הזהב. אם הוא היה מבקש, תנו לי את הזהב, זאת אומרת, שארון מתכוון, אני רוצה שהזהב יהיה שלי. הוא אמר, תביאו לי את הזהב. ויות והוא רק רצה שיביאו לו את הזוב, אומר הרב היינו שגיל לו דייטוי, כי אינו ירו יצל לקנוי סס הזוב שיש אלוי. הוא לא רצה לקנות את הזהב, הוא רצה שיביאו לו זהב לא שלו. הזהב של בני ישראל הגיע אליו, אבל זה נשאר בבעלות של עם ישראל, ולא של ארון הכהן. ובמילא מובן שלא קנה את הזוב. למה הוא לא קנה את הזוב? הוא מביא הרב בסוגריים כלל, שעליו הרב מיד נרחיב, כי אי אפשר שאדם יקנה דבר נגד רצונו. הרב אומר פה כלל שמופיע בשס, או יותר נכון במפורשי השס, שיש כלל הלכתי שקובע שאדם לעולם לא יהפך להיות בעל הבית על חפץ נגד הרצון שלו. כדי להיות בעלים פירושו שאני מרחיב את הישות שלי, את המציאות שלי, ולוקח כביכול חסות על דבר שלא שלי, בשביל זה צריך שאדם ירצה לעשות קניין. אם הוא קיבל דבר והוא לא רוצה לקנות אותו, אז במצב כזה, אפילו אם כלפי חוץ נראה שהוא קנה אותו, אם הוא לא רוצה לקנות, אין אפשרות שאדם יעשה בעלים נגד רצונו. בואו נשים לב, כשהרב מרחיב את העניין בהערה 45, ואני אקדים רגע. יש סוגיה מעניינת במסכת בבא מציעא. אמרה דנה שם על אדם שראה מציעה, הוא ראה מציעה ברחוב. והוא כל כך רצה לזכות בה, שהוא חשב שאם הוא ייפול עליה וישתתח על המציאה, היא תהיה שלו. זה מה שהוא עשה. בלשון הגמרא, משנה, נופל על המציאה. הוא נפל על המציאה. והגמרא אומרת שהוא נפל על המציאה, הנפילה לא גרמה לו לקנות את המציאה. זה לא נהיה שלו. אם בא אחר לפניו וערים ועשה בקניין, השני יזכה בה ולא זה שנפל. הגמרא בהמשך שם הסוגיה דנה. יש כלל. שיש מושג שאדם שנמצא ברשות הרבים, או בצידי רשות הרבים, תלוי בשיטות בגמרא לא ניכנס, אדם שעבד במקום, ובדלת דמות שלו יש מציאה, דלת דמות של אדם קונות לו. הרב מרחיב לדבר על העניין הזה בקונטוס עניונו של תרס אכסידס, סוגיה מאוד מעניינת, לא כאן המקום שלה, אבל יש מושג שנקרא קניין דלת דמס. הגמרא שם במשנה, בגמרא שואלת, אם קניין דלת אמות קונה, למה אתה אומר שהאדם הזה שנפל על המציאה לא קנה אותה, כי נפילה לא קונה, נפילה ולא קניין? הרי הוא היה בדלת אמות של המציאה, דלת אמות שיקנו לו. הנה אתה רואה שדלת אמות לא קונות, כך שואלת הגמרא. אומרת על זה הגמרא לא. היות והאדם הזה התכוון לקנות את המציאה בקניין נפילה, ולא בקניין דלת אמות. לכן הוא לא קנה בדלת אמות. בשביל לזכות בקניין דלת אמות, הוא צריך לרצות לזכות בדלת אמות. אבל הוא הרי רצה לזכות בקניין אחר. הוא רצה לזכות בנפילה, כי הוא חשב שנפילה בקניין. אז היות והוא רצה לזכות בנפילה, אז הוא לא יזכה בקניין דלת אמות. כך כתוב בגמרא. ושם בגמרא יש מחלוקת ראשונים, מה יקרה בכל קניין, האם הדין הזה שהגמרא קובעת הוא דין דווקא בקניין דלת אמות, או בשאר קניינים גם כן. בואו נראה את הערה 45. אפילו לפי מה שכתב הנימוקי יוסף בבא מציעא. על מה שנאמר בגמרא שכיוון דנופיל גלי דייטה דבנפילי ניחלי דניקני, בארבעה מפלה ניחלי דניקני. אז הגמרא, כמו שאמרנו, הגמרא אומרת שהוא לא זכה בנפילה כי הוא לא רצה לזכות בנפילה, הוא רצה לזכות, הוא לא רצה לזכות בדלת דמס, הוא רצה לזכות בנפילה. אבל נימוקי איסף טוען שבאמת, אילו אדם יעשה קניין, שהוא מועיל מדאורייתא, והוא יעשה קניין והוא יתכוון לקנות בקניין אחר, ובפועל הוא יכול לקנות בקניין אחר שהוא מדאורייתא, אם הקניין הוא דאורייתא, לא מעניין אותי אם הוא רוצה או לא רוצה. אדם שעשה קניין מדאורייתא, הוא רצה לקנות בקניין משיכה שהוא דאורייתא, ובפועל לא הועיל קניין משיכה, אבל בו זמנית היה קניין חצר שהוא גם דאורייתא, הוא כן יקנה. כך אומר רב מוקייסף. מה שהגמרא אומרת לגבי דלת דמס, כי דלת דמס זה קניין מדרבנן. אם אדם מכריז, אני לא רוצה שתקנת רבנן תחול עליי, אי אפשי בתקון הסכך האומים, שם אני שומע לו. הדיות וקניין דלת אמות הוא קניין דרבנן. לכן, היות והוא לא רצה לקנות בקניין דרבנן, שהוא קניין דלת אמות, הוא רצה לקנות בנפילה. שם אומרים שזה לא מועיל. אבל, לו היה קניין דלת אמות דאורייתא, אפילו שהוא לא רצה לקנות בקניין דלת אמות, הוא היה קונה. רואים, שואל הרבה, שאדם יכול לקנות דבר נגד רצונו. הוא לא רצה לקנות בקניין דלת אמות, ואומר הנימוקי יסף, שאילו דלת אמות היה דאורייתא, הוא היה זוכה אפילו נגד רצונו. אם כן, חוזרת השאלה, אהרון הכהן קנה בקניין דאורייתא. הוא קיבל את הזהב ליד שלו, שזה קניין דאורייתא, אם זה קניין הגבעה או קניין אחר, שהוא קניין דאורייתא. אז מה לי שאהרון לא רצה לזכות? אבל בקניין דאורייתא הכלל הוא שאפילו שאתה לא רוצה ולא מכוון לקנות, אתה קונה. כך לחורה משמע בנימוק יוסף. הרי בממשך ההערה, נגיד בעל פה, הרי אומר שזה לא מדויק. כי הרב מביא את הרבי עקיבא איגר והחתם סופר ששניהם אומרים שמתי אומר הנימוקי יוסף שאילו זה היה קניין דאורייתא הוא היה זוכה בו גם נגד רצונו, זה לא הכוונה אם הוא לא רוצה לקנות. אדם שלא רוצה לקנות לא יהיה בעל הבית לעולם. אם אדם רוצה לקנות בקניין אחד ובפועל הוא עשה גם קניין נוסף, עד היות והוא רצה לקנות, רק הוא רצה לקנות בקניין אחד שלא מועיל ויצא לו קניין מועיל שהוא דאורייתא, שם הוא יקנה, בתנאי שהוא רצה לקנות. אבל אדם שלא רוצה לקנות, בשום אופן לא קונה. אין מציאות שאדם יקנה נגד רצונו. זה שהנימוקי יוסף אומר שאילו קניין דלת דמס היה דאורייתא, הוא היה זוכה, למרות שהוא לא רצה לקנות בקניין דלת דמס, כי הוא רצה לקנות, הוא חשב שהוא יקנה בנפילה. לכן שם, אם הוא רוצה לקנות, הוא מכוון לקנות בקניין שלא מועיל, אז למרות שהוא עשה קניין שלא מועיל, כיוון שהוא עשה קניין מועיל, אם הוא דאורייתא, הוא יועיל. אבל ברגע שאדם לא רוצה לקנות בכלל, מביא הרב את הרב עקיבא איגר וחתם סופר, שהם טוענים שבמצב כזה לא קונים. מעניין מאוד, שהרב כותב בשולי הגיליון למטה, אם תשימו לב בעמוד 146, העיר חכם אחד, שמה שכתבתי כאן בשם החתם סופר ורב עקיבא איגר, ושעל פי למתורצת קושיות הרשבו בשיטה מקובטת שהרי במביא במשך הערה, כן כתב בשו"ת צמח צדק. מעניין. בהערה בשיחה הרבי כתב את זה בשם מחתם סייבר רב עקיבא איגר. והיות ומישהו כנראה כתב לרבי שזה מופיע בצמח צדק, והרבי הורה להכניס בשולי הגיליון שצריך לדעת שזה צמח צדק. למרות שהרבי בשיחה מביא את זה בשם הרב עקיבא איגר וחתם סופר. על כל פנים, מה הרבי אומר פה בהערה יסוד? וזה יסוד שבעולם הישיבות משתמשים בו הרבה פעמים, שכל מה שלמדנו שאם אדם עשה קניין שלא מועיל וחשב שזה יועיל לו, בפועל יצא לו גם קניין המועיל שבדאורייתא הזה זוכה לו, בתנאי אחד, בתנאי שהוא תכנן בכלל לקנות. אבל אדם שלא מתכנן לקנות, אין שום סיכוי בעולם שהוא יקנה. ממילא נחזור לשיחה, אז היות וכאן אהרון הכהן לא רצה לזכות בזהב, אי אפשר שאדם יקנה דבר נגד רצונו, אני ממשיך לקרוא בפני, בסוף עמוד 145, ובפרט שגם הם אמרו לו מתחילה, עשה לנו אלוקים. מאוד מעניין מה שהרבי מדייק פה. עם ישראל שהביאו לארון את הזהב, הם לא תכננו שהוא יעשה שארון יעשה לעצמו עבוד אזור. הם אמרו לו, עשה לנו אלוקים. הם עצמם תכננו שעבוד אזור תהיה שלהם ובבעלותם. אתה תהיה בשבילנו תעשה את עבוד אזור. אז היות והארון עשה את זה בשבילהם, הוא לא זכה בזה, ונמצא, שהזעם נשאר בבעלותם של בני ישראל גם בעת שעשה אהרון את ההגל. מעניין גם פה הערה 47 שהרבי מוסיף, שלמרות שהם אמרו לו עשה לנו אלוקים, רבי מביא פסוק בהמשך הפרשה שאהרון אומר למשה רבנו, ויתנו לי. הרבי אומר שהם הם רצו לתת לו, אבל הוא לא רצה לזכות בזה. מסקנה של הדברים, אהרון קיבל את הזהב ליד שלו, והזהב לא שלו. למה לא שלו? כי הוא לא רצה לזכות בו. כשהרבי יסד יסוד שאדם לעולם לא יהיה בעלים על דבר נגד הרצון שלו. זאת אומרת שהזהב לא שלו. ממשיך הרבי בשיחה, וכלל הוא בהלוך, יש כלל הלכתי שקובע, אין אודום או איסר דובור שאין שלו. ולפי זה עשיותיו של אהרון לא אסרו את הזהב לעשותו עבוד הזורר. ובמילא שגם לא עבר על האיסור דעבוד הזורר. יש איסור לעשות עבוד הזורר. ויות ואהרון השתמש בזהב לא שלו, ויש כלל, אין אודום או איסור דובו שאינו שלו. אז אם אדם לא אוסר דבר שאינו שלו, אז אהרון שעשה את העגל, לא הצליח כביכול במרכאות לעשות אותו עבוד הזורר, אז הוא לא עבר על איסור עשיית עבוד הזורר. בהערה 47 הרבי מאיר הערה נוספת. הרבי מביא עוד ראשונים ממוקיו סברית ושטוענים שמתי אני אומר שאדם לא קונה דבר בלי כוונה, בלי שהוא רוצה לקנות, זה רק במקרה שהוא קונה בעצמו, הוא קונה מההפקר, הוא מצא מציאה, הוא ראה הפקר והוא רוצה לזכות בו. אז אני אומר שאם הוא לא יתכוון לזכות, אפילו שהוא עשה קניין, אם הוא לא רוצה לזכות הוא לא יזכה. אבל אם מישהו נותן לו מתנה, מלשון הגמרא, דעת אחרת מקנה אותו, פה, אפילו שהוא לא רוצה לזכות, אם דעת אחרת מקנה אותו, הוא יקנה. נראה את ההערה בפנים, הערה 47. ואף שכתב הנימוקי יוסף בבבסרה, והרש בו בחידושיו בגיטין, והרית ובאיבומס ובבבסרה שום, שאיך עוד דעת אחרת מקנה קונים גם בלא כוונה, ועד ממילא שוב היות והם הביאו לו, והרבי אמר בהערה 47 שבעצם הם כן רצו שהוא יקנה את זה, לפי מה שכתוב בהמשך הפסוקים. מצידם והיה ויתנו לי. עד ממילא אפילו שאהרון לא התכוון לזכות, הוא אמור לזכות בזה. ושוב, זה נהיה שלו. ואם זה נהיה שלו, אדם אוסר דבר שלו. ושוב הוא עבד עבודה זרה. הרבי משתמש בו בחילוק של הקצות, הקצות החושן. הרי חילק הקצות החושן, דהיינו דווקא בלא יקבונה. אבל אם כיוון שלא לקנות, ודאי אינו קונה בלקוח. בו הרבי עושה חילוק מעניין. יש אדם שמתכוון לזכות. יש אדם שלא מתכוון כלום. יש אדם שמתכוון לא לזכות. על מה דיברו הראשונים? שדעס החרס מקנה, לא צריך שהזוכה יתכוון לקנות, אם הוא לא במצב, הוא פסיבי, הוא לא עושה כלום. הוא לא מתכוון לזכות, הוא לא מתכוון כלום. הוא סתם, הוא לא יודע אפילו. אבל אם אדם מתכנן לא לזכות, פה לא יעזור שום דבר בעולם. אם יש לו רצון חיובי, אני לא רוצה לזכות בזה, אז גם אם ייתנו לו מתנה ומישהו יקנה לו את זה, הוא לא יזכה בזה. ממילא, היות ואהרון לא רצה לזכות בזה, היות והוא לא רצה לזכות בזה, זה לא נהיה שלו, זה לא נאסר, ואם לא נאסר, הוא לא עבד עבוד אזור. נשים לב לעוד הערה, הערה 48, עם הכוכב. שואל הרבה, הרבה אומר פה שאין אודום או איסר דובור שאינו שלו, ולכן אהרון עשה עגל בזהב לא שלו, אז לא נהיה עבוד הזורר. שואל הרבה, ואף שלדעת רוב הפוסקים, על ידי מייסה, שפיר יכול לאסור דבר שאינו שלו. מתי אני אומר אין אודום או איסר דובור שאינו שלו? אם אני לוקח חפץ של השני, ומשתחווה אליו רחמון ליצלן. אני לא עשיתי בו מייסה. אז אני, למרות שאם הייתי משתחווה לחפץ שלי, זה אני אבויד אזורי ונהיה אוסור באנוי. אם אני עושה את זה לחפץ שלו שלי, אין עוד המויסה דובר שאינו שלו. אבל אם אני אקח כוס יין, נסך, וישפוך לתוך היין של השני, פה עשיתי מייסה. כשעושים מייסה, אדם עושר דבר שאינו שלו. כי זה לא איסור שנפעל בצורה חיצונית. זה איסור ששיניתי את הדבר של השני. ויות ופה ארוין, אסר, לקח את הזהב ושינה אותו, הוא צר בו צורה, כמדובר לעיל, שזה הפירוש השני, הוא צר בו צורה. ממילא, למרות שזה לא שלו, ואמור להיות אסור. אז הרב אומר, מכל מקום, לדעת הרבה פוסקים, הרי זה רק בגוי. אבל ישראל, אנחנו אומרים, שהוא לא כיוון לאיסור. ויות והוא לא כיוון לאיסור, אז גם אם הוא עשה מייסה, זה עדיין לא אוסר דבר שאינו שלו, וממילא, ארון הכהן, היות והוא עשה את העגל, הוא צר את צורת, את צורת העגל בזהב לא שלו, היות והזהב הוא לא שלו, אין עוד המויסר דובור שאינו שלו, וממילא, העגל לא נעשה, בינתיים העגל לא נעשר ולא נהיה עבוד אזור, וממילא הוא לא עבר על ישראל. בהערה 49, הרבי נכנס פה לשאלה מעניינת, נגיד רק את התוכן של ההערה, ישנו מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי שמואל, במשנה. ורבי עקיבא לומד שעבוד אזור של גוי אסורה מיד, ושל יהודי לא אסורה עד שיעבדו אותה. זאת אומרת, אם אדם הלך ויצר עבודה זרה, הוא יצר עגל, עדיין לא עבדו אותה. אז עבוד אזור כזו עוד לא נאסרה בענה. כך לומד רבי עקיבא. רבי שמואל חולק עליו. שמואל לומד הפוך, ששל גוי לא אסורה עד שיעבדו אותה, ושל יהודי אסורה מיד. על כל פנים, הלכה כמו רבי עקיבא. ואם הלכה כמו רבי עקיבא, אז מה, אני צריך לפלפל פה פלפול שלם, שזה לא שלו וכן שלו ולכן זה לא נאסר, לו זה כן שלו. אבל זה עבוד אזור של ישראל. ועבוד אזור של ישראל לא אסורה עד שיעבדו אותה. וארון בטח לא עבד עבוד אזור. ממילא ארון לא עשה שום איסור. למה אני צריך לפלפל את כל הפלפול בשיחה, שזה כן שלו ולא שלו, והסיבה שהוא לא נאסר כי זה לא שלו? אומר הרב נכון, להלוך איזה לא יהיה אחפת, לא יאסר בענוי עד שיעבדו אותה, כי ככה לחקר מורבי עקיב. אבל בסיום הערה הרב אומר, מכל מקום, בחצי הערה, מוכרח בגמרה, שגם לרבי עקיבא, משת הסיוסו קם לבחטא ובאור. ברור שהחפץ לא נאסר, אבל אדם שעשה אותו עבר עבירה חמורה. הוא עבר עבירה חמורה, והרבי מוכיח את זה, ולא ניכנס, כי צריך לדעת את הגמרה שם, אבל הרבי מוכיח שאפילו לפי רבי עקיבא, שלומד שעביד אזור של ישראל לא נאסרת עד שיעבדו אותה, זה ביחס לשאלה מתי היא נאסרת, מתי היא נהיית אסורה בענוי. אבל האם אדם שיצר אותה עבר עבירה, ברור שהוא עבר עבירה, גם אם אני אומר, לפי רבי עקיבא, מיד שהוא עשה אותה. והרבי בסיום ההערה מוכיח, בסוף העמוד, וכן מוכרח, לומר גם בפשטס, שהרי מפורש בעשרת הדיברס, לא תעשה לך פסל. ברור שאסור לעשות פסל. מילא, אם היינו אומרים שעבוד אזור הייתה שלו, עד אפילו שהוא לא עבד בעצם העשייה אסורה, כי הוא עושה עבוד אזור. לכן חייבים לומר שפה מדובר שהוא לא זכה בזהב. ויות הוא לא זכה בזהב, הזהב נשאר שייך לעם ישראל. ויות הוא נשאר שייך לעם ישראל, אפילו שדעת אחרת מקנה, היות והוא התכוון לא לזכות, הוא לא זכה בזה. ויות והוא לא זכה בזה, אז זה לא שלו, ובלא שלו חל הכלל, אין אודום או יסרדובור שהיינו שלו. ממילא, ארון הכהן אפילו לא עשה עבוד אזור, כי זה אי אפשר לעשות עבוד אזור בחפץ לא שלי. מעניין מאוד, בשולי הגיליון פה, כדאי לעיין בפנים, הרבי מסביר שהמחלוקת הזו בין רבי עקיבא לרבי שמואל, האם מתי עבוד אזור נהיית אסורה, האם רק אחרי שעבדו אותה, או מיד שעשו אותה, שלפי רבי עקיבא, בגוי מיד וביהודי רק אחרי שיעבדו, ולפי רבי שמואל הפוך, בגוי רק אחרי שיעבדו ובישראל מיד, הרבי מקשר את זה למחלוקת כללית שלהם, מופיע באגודה של פסח של הרבי, שרבי עקיבא ורבי שמואל יש להם שני הסתכלויות שונות על התורה ומצוות. האם התורה ומצוות מסתכלים עליהם מצד המשקפיים, הבלבטישקייט של הקודש ברוך הוא בעולם, או איך שהעם ישראל קיבלו בלבטישקייט על העולם? הרבי מביא את זה פה באורה, כדאי להסתכל בשיחה בפנים, אין כאן עמוקים להרחיב ולהסביר את העניין הזה. נתקדם בפנים השיחה. פה הרבי מקשה קושייה ונכנס לסוגיה נוספת. מה אמרנו? שארון הכהן לא עבד עבוד אזור, כיוון שהזהב לא היה שלו, ויש לנו כלל שאין אדם אוסר דובור שאינו שלו. אמנם שואל הרב, לחורה יש להקשש הזה. הנה מבואר בגימורה, יש לנו גמרא במסכת עבוד אזור, בדף נון ג', שהגמרא אומרת ככה, אומר רחמון מכתוב בתרא והשרים תשרפון בו אש. שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, צריכים לשרוף את כל עצי האשר, שזה עץ שעבדו אותו הגויים. שואלת הגימורי ומכדי ירוש שאימא ויסיים, ואין אודום אויסר דובור שאינו שלו. בפירוש מסביר רש"י, מכדי האורץ וכל המחובר לא ירושו לישראל אימא ויסיים כולי. וגויים שבאו אחריכן לא יוכלו לאוסרון בשתחווה. שאלה מעניינת הגמרא שואלת. איך הגויים יכלו לעבוד את העצים של ארץ ישראל ולאסור אותם באנוי, עד כדי כך שיהודים צריכים לשרוף את העצים באש? הרי לכאורה הארץ שייכת לעם ישראל מרגע שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה. יראו שמה ויסה. ממילא הארץ וכל העצים שייכים לעם ישראל. אבל איך גוי יכול לאסור עץ שלו שלו? וממילא אם הגויים השתחוו ליצא השירו שלא שייכים להם, היצא שירו לא נהיה אסור באנוי. אדם הכתוב אשריהם תשרפון באש. זו שאלת הגמרא. אל לא מתרץ את הגימורא. מדי פולחו ישראל לעגל, ברגע שעם ישראל עבדו לעגל, גילו הדייטאיו, הם גילו, נתנו הודעה, דניחלו בעביד אזור, שהם נהנים מהעניין של עביד אזור. וכי עושו אקום, והגויים אחר כך באו ועבדו את האשירו, שליחו סדידו עבדי, הם כאילו השלוחים של עם ישראל. זאת אומרת, זה לא נכון להגיד שהם אסרו דבר לא שלהם, כי עם ישראל, היהודים, ברגע שעבדו עבד אזור בחטא העגל, כאילו נתנו הודעה שיש להם עניין חיובי בעבד אזור, ועד הגויים שעובדים את האשר הם שלוחים של היהודים. שואלת הגמרא ומקשה בגימורא בפנים השיחה, בדילמו בעגל ודניחלו, במידי אחרינו לא הניחלו. מאיפה אתה יודע שעם ישראל רוצים את כל העבודה זרה? אולי את העגל הם רצו? הם לא רוצים להתחיל לעבוד עבודה זרה בכל מקום אחר? הוא מתרץ, אומרת התורה, אומר קרו אלה אלוהיכך או ישראל, מלמד שאיבו לאלוקוס הרבה. לא, הגמרא אומרת דבר חריף, שעם ישראל שאמרו אלה אלוהיכך או ישראל, אותם יהודים שאמרו כך, תכננו ורצו הרבה אלוקות. הכל פנים זו גמרא. מה רואים בגמרא הזו? שמרגע חטא העגל, שעם ישראל נתנו את ההודעה שהם רוצים עבוד אזור, אז הם גילו בדעתם שאדם יכול לאסור, שאדם יכול לאסור דבר כי הכל בשליחות של יהודים. בוא נראה בפנים. הרי חזינן, מכיוון שגילו עד הייתה יהודים ניחלו בעביד הזורא על ידי העגל, הם גילו בדעתם שהם רוצים עביד הזורא בדי שהם עשו את העגל, שפיר יכול גם מי שאינו שלא לאסור. כמו שאתה מבין, שהגויים יכולים לאסור עצי אשר לא שלהם, כי בעל העץ היהודי רוצה את עביד הזורא. אז גם ארון יכול לאסור את הזהב שלו שלו, כי היהודים רוצים את עבוד אזור. מי אמר שהיהודים רוצים את עבוד אזור? מזה שהם הביאו לו את הזהב לעשות עגל. עצם זה שהם גילו בדעתם שהם רוצים את העגל, כמו שאתה מבין שזה נתן אפשרות לגויים לאסור את עצי האשר או למרות שהם לא שלהם. אותו דבר, זה נותן אפשרות לארון לאסור את הזהב של העגל למרות שהוא לא שלו, כי עם ישראל נתנו הוראה, נתנו רשות. ואם כן גם ארון אסר לכאורה את העגל, אף שאינו ישלוי. אי לכאורה הם עדיין לא עבדו עבוד אזור, ואף שהיה זה קודם אמירתם אל אלוהיכך או ישראל. אבל אומר הרי באמירה אינה אלא מגלה דעתיו שהיה לפני זה. זה שהם אמרו אל אלוהיכך או ישראל מספר לנו שבעצם ברגע שהם נתנו את הזהב קודם, הם כבר תכננו לעבוד עבוד אזור ואל אלוהיכך או ישראל שהכל יהיה עבוד אזור. עדיות וארון קיבל את הזהב, ועכשיו אנחנו יודעים, אחרי שהם אמרו אלה אלוהיכך או ישראל, אנחנו יודעים למפרע, רטרואקטיבית, שזה מה שהם תכננו ברגע שהם נתנו לו. אז למרות שבאמת בבעלות זה שלהם ולא שלו, אבל להיות שהם גילו בדעתם שהם רוצים, אז אדם אוסר דבר שאינו שלו, אם בעל הדבר גילה בדעתו. ממילא חוזרת השאלה בתוקף, יוצא שארון אסר את החפץ בעביד הזורא, והוא עבד עביד הזורא, הוא עשה עביד הזורא. אי זה לא שלו, אבל היות והם גילו בדעתם שהם רוצים עביד הזורא, והגמרא קובעת שאם יהודי גילה בדעתו שהוא רוצה עביד הזורא, אז אדם אחר יכול לאסור את הדבר של היהודי, למרות שזה לא שלו. כמו שהגויים יכולים לאסור את עצי השירו, למרות שעצי השירו לא שייכים להם, כי עם ישראל גילה בדעתו. כל השאלה בנויה על מילה אחת, שאפרות שארון קיבל את הזהב לפני שהם עבדו את העגל, אבל עיקר הרעיון הוא שהם גילו בדעתם. גילוי דעתם היה לא בזה שהם עבדו את העגל, גילוי דעתם היה בזה שהם נתנו את הזהב לשם יצירת העגל. אנחנו עכשיו, אחרי שקרה כל מה שקרה עם העגל, מתברר לנו בהבנה פשוטה שלזה הם נתנו את הזהב. אם לזה הם נתנו את הזהב, אז גילוי הדעת שלהם כבר היה לפני שהארון עשה את העגל. ויות וגילוי הדעת שלהם היה קודם, ממילא הארון קיבל זהב מאדם שגילה בדעתו שהוא רוצה עבוד הזורה. אז למרות שהזהב לא של הארון, הוא עושה אותו. אז הרב נרגש פה לתירוץ, והרב מייסד פשט חדש בגמרה הזו, על פי הרמב״ם, ועל פי זה מתורץ העניין. נגיד קודם את העניין בעל פה, מחדש הרב חידוש, שלא נכון לומר שגילוי דעת של יהודי לבד יכול לתת אפשרות שמישהו אחר יאסור לו את הדברים שלו בעבוד הזו. גילוי דעת באלמה, ושיהודי רוצה והוא מספר שהוא רוצה, זה לא מספיק. רק אם יהודי יגלה בדעתו והגילוי דעת יהיה כל כך חזק שהוא יעשה בשבילו מעשה, המעשה אומר שהגילוי דעת של היהודי אמיתי. וכל עוד שאין לנו עשייה ברורה, אין פה בגילוי דעת שום תוקף לתת אפשרות שמישהו יעשה את הדבר שלי. וממילא, פה אהרון קיבל את הזהב לפני שעם ישראל עשו מעשה, הם עוד לא עבדו את הזהב, את העגל. מתי נעשה פה הגילוי דעת של עם ישראל שהם רוצים עבודה זרה? הגילוי דעת נפעל ברגע שהם עבדו את העגל. המייסה של עבידת העגל, זה נותן פרשנות שזה הגילוי דעת שלהם. אבל כאן שאהרון קיבל את הזהב לפני שהם עבדו, נכון שכבר יש פה איזה גילוי דעת כי הם נתנו לו, אבל להיות וגילוי דעת ללא עשייה לא שווה כלום כפי שהרבי יוכיח, אז בלי העשייה של עם ישראל של עבדו עבוד הזורה, עדיין אהרון לא יכל לאסור את הזהב שלהם. בואו נראה בפנים, הרבי מקדים, ויובן באקדי מה שכתב הרמב״ם, ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה, יהודי לקח לבינה שלו, הרים אותה ותכנן להשתחוות לה. אבל בפועל תפס אותו הנפש האלוקית, והוא לא השתחווה. הוא בא עקום והשתחווה לה. גוי השתחווה לאבן שלי, של יהודי, הוא לא אסר אותה. אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אבל פה, היות והיהודי הרים את האבן והוא רצה להשתחוות לה, היהודי עצמו, בסוף תפס אותו הרהורי תשובה והוא לא עשה את זה. והגוי עשה את זה, והגוי כן עשה את זה. הנה למה? כי היהודי גילה בדעתו שהוא רוצה שזה יעבוד עזרה. ופה יש קושייה פשוטה. הגמרא אומרת שהסיפור הוא גילוי דעת. למה הרמב״ם מעמיד את הסיפור שהיהודי זקף את הלבינה? מספיק שהיהודי ידבר על זה שהוא רוצה לעשות עבוד עזרה. למה יהודי צריך לזקוף לבינה? בוא נראה בפנים השיחה של הרבי. בלחורה אינו מובן מה שכתב, הרמב״ם כותב למה שזקיפתה, שהוא זקף את הלבינה, זה מעשה. הלא מקורו של הרמב״ם הוא בגמרא. הגמרא שלפני רגע למד, ושם מבואר דעתם שעשרה בהנאה הוא לפי שכשזקף לבינה, סליחה, גמרא אחרת, גמרא של מקור של הרמב״ם, נראה מיד מקור של הרמב״ם הוא בגמרא אחרת, הגמרא במסכת עבוד הזורה קודם, מה אומרת שם שהטעם שעשרה בהנאה הוא לפי שכזקף את הלבינה גל ידעתי דניחה לבעבוד הזורה. אותו דבר, הגמרא אומרת גם שם, כשהוא זקף את הלבינה, הוא גילה בדעתו שהוא רוצה עבוד הזורה, וכי עטו עקום, ובא הגוי, הוא פלח לה, ועבד לה, שליחות הדידי כאביד, הוא עושה את השליחות של היהודי. אותו סגנון, כמו שהגמרא אומרת, ביחס לעצי השירה עם חטא העגל, אומרת הגמרא גם פה, היות והוא זקף את הלבינה, הוא גילה בדעתו שהוא רוצה עבוד הזורה. מילא שואל הרב, היות והגמרא אומרת, היינו שהזקיפה מענה, למה באמת זה שהוא הרים את הלבינה, זה אומר שהדגוי אחר יכול לאסור אותה, משום הגל ידע איתה שבה, לא בגלל שהוא הרים. לכאורה המעשה הוא לא רלוונטי. המעשה הוא רק נותן לנו סימן. הוא המדד שלנו, המדד שלי לדעת שהוא רוצה עבוד הזורה, בגלל שהוא הרים את הלבינה לעבוד אותה. אבל מה הרעיון פה? למה גוי אחר יכול לאסור אותה? לא בגלל שהרמתי או לא הרמתי. כי גיליתי בדעתי. אז הרמב״ם כספר הלוך היה צריך לכתוב. למה גוי אחר יכול לאסור אותה? כי גילה בדעתו שהוא רוצה לעבוד עבוד אזור. היינו שהזקיפה מהאנם שום הגל ידעי תשבה. הזקיפה היא לא עניין לעצמו. לא בגלל שיהודי זקף את הלבינה לכן נתן אפשרות שמישהו אחר יאסור אותה. יהודי גילה בדעתו שהוא רוצה לעבוד, זה נותן אפשרות שמישהו אחר יאסור. למה הרמב״ם כותב שהסיבה שאפשר לאסור אותה, שזקיפתה מעשה, כאילו יש פה עניין במעשה. ומה איתה עם הנקש הסקיפה ומייסה? מה נוגע פה המייסה? פה נוגע גילוי דעת. אם הרמב״ם היה כותב שעל ידי המעשה שלו מתברר לי מה הוא רוצה, אבל הרצון שלו נתן את הכוח שיסרו לו את האבן. זה נכון. כך כתוב בגמרא. הרמב״ם כותב משהו אחר. היות והוא עשה מעשה באבן, מישהו אחר יכול לסור אותה. לכאורה בגמרא כתוב דברים אחרים. בגמרא כתוב שהסיבה היא לא המעשה, אלא גילוי דעת. יתרה מדו שואל הרב. סברה זו, כדאי בגילוי דעת לחוד, הוא עיקר החידוש של מסקנת הגמרא. זה מה שהגמרא אומרת שלא למסקנה. זה לפי הקסל כדאי תחשם, שלומדים את הגמרא שם באבה ממה, שהאפשרות לאוסרה בבויד אזורי, תלוי בתפיסת ידי אדם. אם מדובר שהולכים לעבוד דבר שיש בו תפיסת ידי אדום, לבינה, או שהולכים לעבוד דבר שאין בו תפיסת ידי אדום, בלחי או אדמה. זה הגמרא חשבה באבה מן השם. הרי זה שייך לעניין המייסה, שעל ידי שזקפה עשה במייסה, ובזה חלה בתפיסת ידי אדום. אז אם אני לומד לפי אבה מן השם הגמרא, באמת הכל תלוי בשאלה, נעשה בדבר הזה מעשה או לא נעשה מעשה. אם לא נעשה מעשה, זה דבר שאין בו תפיסת ידי אדום, אי אפשר לאסור אותו. אם נעשה מעשה, יש בזה תפיסה סדאות, מותר, אפשר לאסור. אבל למסקנת הגמרא זה לא קשור בזה. מה שאין כן למסקון עושה גימורה, שהסקיפה הוא עירה גילוי דעת, דניחה לי, ולא משום מה יישא. אבל הגמרא מפורש אומרת שהסיפור בסוף, המסקנה היא, שלא נוגע לי אם יש מה יישא או אין מה יישא, נוגע לי דבר אחד. הוא רוצה עביד אזור או לא רוצה עביד אזור? זה שהוא מרים, זה רק מראה שהוא רוצה. אם הייתי יודע שהוא רוצה בלי להרים, והיה נאסר גם בלי להרים. למה הרמב״ם כותב שהסיבה שזה נאסר בגלל שהוא עשה מעשה? מנהל אל הרמב״ם לתלותו, להלוכה, בעניין המייס. מפה לומד הרב את היסוד שלו, שהרמב״ם מחדש חידוש, גילוי דעת שאין בו מעשה, אין בו שום משמעות, לגבי עביד אזור. מאיפה הרמב״ם לקח את הדבר ראשון? בוא נראה, נחבור על החידוש. מה החידוש של הרב? שהפשט ברמב״ם הוא שנכון שמה פועל, את האפשרות שמישהו יאסור דבר שלי, זה שאני מגלה בדעתי. אבל גילוי דעת שלא נעשה על ידיו מעשה, הגילוי דעת לא מספיק רציני. הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק חשוב. ולכן עומד הרמב״ם, נכון, כדי שגוי יוכל לאסור את האבן שלי, צריך שאני ארים אותה. שאני מרים אותה, אז הגילוי דעת שלי נתפס בו במעשה. גילוי דעת כזה שנתפס במעשה הוא חשוב מספיק. אבל הרי בדבר ראשון מביא מה המקור של הרמב״ם. יש לומר שמקורו של הרמב״ם הוא מסוגיית הגמרא הנ"ל, הסוגיה שלמדנו קודם עם העצה השירה. הגמרא אומרת שמה הגמרא שואלת? למה הגויים יכולים לאסור את העצה השירה הרי הם לא שלהם? אומרת הגמרא מזה שיהודים עבדו לעגל הם גילו בדעתם. למה הגמרא אומרת מזה שיהודים עבדו לעגל? הגמרא הייתה צריכה להגיד מזה שיהודים עשו עגל, רצו לעשות עגל. נראה בפנים השיחה. הגמרא אומרת, מדי פלחו ישראל לעגל, גלו עד איתה יהודני חלו בעביד אזורי. אם נאמר שגילוי דעת גרידה, גילוי דעת לבד, בלא מעשה מאמה, הרי אין לך גילוי דעת, דמי חלו בעביד אזורי, יותר מזה שגילו במפורש רצונם, עשה לנו עביד אזורי. ולמה ללגמרא לנקוט מדי פלחו לעגל, שהם עבדו את העגל, ולדייק שבזה גילוי עד איתה יהודני חלו בעביד אזורי? למה הגמרא אומרת שהרגע שעם ישראל נתנו את הודעה שהם רוצים עביד אזור, והרגע שהם עבדו את העגל. הרבה קודם הם נתנו את הזהב, פירקו את נזמי הזהב אשר באוזניהם, הם רצו לעשות. זה כבר גילוי דעת. לא. רואים בגמרא שגילוי דעת שלא בא עם עשייה בפועל, אין בגילוי דעת תוקף. מזה מוכח שהגילוי דעת דניחה לבעביד אזור, צריך להיות על ידי מעשה דווקא. ואינו מספיק גילוי דעת באופן אחר. וזה לא כאן נזכר לי שהגילוי דעת רק מגלה מחשבתו שלפני זה. לא שהגילוי דעת הוא מכשיר, הוא מד, לא שהמעשה הוא מכשיר ומגלה את המעשה הוא מכשיר שמגלה את הגילוי דעת, והגילוי דעת פועל את העניין. גילוי דעת מגלה את המחשוב, נכון, אבל גילוי דעת שנשאר בעולם המחשבה ובעולם הדיבור, לא יכול לתת אופציה שיאסרו את הדברים שלי. דווקא עם הגילוי דעת שלי ירד לו אלו ממייס. וזהו הדיוק בפנים השיחה, וזהו הדיוק בלשון הגמרא. מדפלחו ישראל לעגל, במעשה לפועל, שדווקא באופן זה מאמי. אז שהם עשו מעשה, גילו עד איתה יהודני חלו בעביד אזור. מה שהגמרא אומרת שם בהמשך, שמסיים שם בגמרא, זה בזה שאמרו אל אלוקיך ישראל, גילו בדעתם דניחא להו גם בשאר עבוד אזורי. אז הרב אומר, הגמרא עצמה אומרת שהאמירה שלהם פעלה את הגילוי דעת. אומר הרב, לא, אין הכוונה שבאמירה עצמה גילוי דעתם. אלא שבאמירה הזו פירשו את כוונתם במעשה, שזה שפלחו לעגל ניחלו, לא רק בעגל, אלא בכל שאר עבודה זרה. וזהו טעמו של הרמב״ם, שפירש והדגיש את זקיפתה המעשה. אז הרב מחדש פה חידוש נפלא. מה שנשמע בגמרא, שברגע שיהודי מגלה בדעתו שהוא רוצה עבודה זרה, אפשר לאסור את הדברים שלו, הגילוי דעת עצמו לא פועל כלום. הגילוי דעת, אם הגילוי דעת שלו יביא אותו לבצע פעולה, מעשה חשוב, המעשה החשוב הזה הוא נותן את האופציה שיהיה אפשר לעשות עבוד אזור, לאסור את הדברים שלו. לכן ברגע שעם ישראל אמרו שהעשייה שלהם הייתה לאו דווקא לעגל, אלא לכל העבודות זרות שבעולם, מתברר שהעשייה הזו גילתה את דעתם שהם רוצים ומאפשרים לאסור את הדברים שלהם. עוד רגע נראה איך זה יסתדר לנו עם אהרון הכהן, אבל זה הפשט ברמב״ם. לכן הרמב״ם כותב שברגע שיהודי זקף לבינה, רצה להשתחוות לה, ובפועל הוא לא השתחווה וגוי השתחווה, אז הגוי אסר את זה כי הזקיפה היא מעשה. אילו הזקיפה לא הייתה מעשה, ושהיהודי רצה ולא שווה כלום. היהודי יכול להגיד שהוא רוצה, לחשוב שהוא רוצה. אם הוא לא גילה בדעתו דרך עשייה בפועל, שהוא רוצה עבוד אזורי, לא היה אפשר לאסור את האבן שלו, רק בגלל שהוא גילה בדעתו והוריד את זה לעולם המייסה. כשהוא הוריד לעולם המייסה אפשר לאסור את הדברים שלו. רק פה צריכים להוסיף ביור. מה ההיגיון בזה? הרב אומר, כך כתוב ברמב"ם. מה ההיגיון בזה שגילוי דעת משתנה אם אני מגלה בדעתי בדיבור ואני צועק ומסביר, ואני אומר אני רוצה לעבוד עבוד אזור, אני רוצה שהדברים שלי יעשו עבוד אזור, זה לא מספיק. רק אם אני עושה מעשה, אז אפשר לאסור את הדברים שלי. מה ההיגיון? נכון שכך כתוב ברמב"ם, אבל מה ההיגיון בזה? בואו נראה הערה 56, הרבי מוסיף קצת הסבר בעניין. נראה מה הרבי אומר דבר ראשון. הערה 56. וההסברה בזה יש לומר. הרבי עצמו בשיחה לא מסביר, כי בשיחה הרבי מחנך אותנו, שאם כך כתוב ברמב"ם, אז ככה זה. לנו מספיק שכך כתוב ברמב״ם. אם כך כתוב ברמב״ם, חייבים לומר שזה הפשט. המשך השיחה יכול להסתדר, אפשר ללמוד את המשך השיחה כפי שנראה בהמשך. אבל אנחנו, מותר לנו לעצור ולשאול את עצמנו. אנחנו חבדניקים, רוצים גם להבין מה ההסברה ברמב״ם. אומר הרבי, בהסבורה בזה יש לו אמא. זה שבגילוי דעת מועיל, ולפי שאז הרי הוא כאין שלוחי. הגמרא אומרת, שברגע שיהודי רוצה לעבוד עבוד אזור, אז הגוי שעובד בעקבותיו הוא כמו שליח שלו. וממילא, אם הוא שליח שלי, הוא יכול לעשות דבר שלי. אין אודום או יסר דובר שאינו שלו. אם אני שולח שליח, לך תאסור דבר שלי, הוא יכול לאסור לכאורה. כי נתתי לו רשות, אמרתי לו, אתה שליח שלי, אני יכול לאסור דבר שלי. אתה שליח שלי, תאסור דבר שלי. אז אם אני מגלה בדעתי שאני רוצה עבוד אזור, אז הגוי שעובד הופך להיות שליח שלי, וברגע שהוא שליח שלי, הוא יכול לאסור דבר שלי. וכדיוק לא שנגי מורה, וכי עושו אקום ופולח, שליחו סדידי כוב, אז הגמרא עצמה אומרת את זה. אבל, זה לא שליחס. אין זה שליחות גמורה, והרי אין שליח את דבר עבירה. אבל לא שייך פה שליחס. וידוע שקל וטרי הם כאים גם בשליח אקום אמרים הם כן. ואז ממילא אולי בגוי, כן נאמר שליחס את דבר עבירה, אז יש שליחס כן אמיתית. ועוד עבוד אזור מדי מיץ ובני נוח ושייך בדברי הרב. הגמרא אומרת מסכת בו מציע שהסברה הפשוטה למה אין שליח את דבר עבירה, כי אני אומר לשליח דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, שלחתי אותך לעשות לחלל שבת, מי יתיר לך? הקדוש ברוך הוא אוסר עליך לחלל שבת. אז בעבירות אחרות שגוי לא מחויב בהן, הסברה הזו לא קיימת. לגוי מותר לאכול בשר טריפה, לגוי מותר לעשות דברים מסוימים, אני יכול לשלוח אותו לשליח כי הסברה של דברי הרב לא קיימת שם. אבל שאני שולח אותו לעבוד עבוד אזור, שגם לגוי אסור לעבוד עבוד אזור. אבל אין שליחס לדבר עבירה. ממילא ברור כאן שהשליחות פה היא לא שליחות רגילה. אין שליחות לדבר עבירה. והרבי מוסיף עוד ברוב הפוסקים סוברים, וכן נדעת אדמו"ר הזקן, ואין שליחות לאקום. גם כשהשליח במשלח הוא אקום. אז פה בכלל לא מדובר בשליחות. א', אין שליח לדבר עבירה. וגם בגוי זה נחשב עבירה. שתיים, בכלל בגוי אין שליחות. אז מה הגמרא מתכוונת פה שליחות? אין שליחות. הרעיון של שליחות, זה לא פרשת שליחות של התורה, שבאמת התחדש פה שהוא שליח שלו. הדיות וזה לא ממש שליחות, לכן צריך להיות הוכחה מקודם על רצון חזק, שאז נעשה אחר כך כאין שליחות. ולכן צריך להיות מעשה דווקא המורה על תוקף רצונו עד שעשה מעשה. צריכים להבין מה הרבה מתכוון, למה שהרבה אומר, אילו זה היה שליחות, אז אני ממנה מישהו שליח, מיניתי אותך שליח, תעשה במקומי. מה זה משנה, איך מיניתי אותך? אמרתי לך, לך תעשה עבודה בשבילי, אני רוצה שתחלל בשבילי שבת. הוא נעשה שליח שלי, כן מועיל שליחות, לא מועיל שליחות. אני אומר ליהודי, לך תקנה בשבילי בחנות, אני לא צריך לעשות שום מעשה בשביל זה. ברגע שמינית אותו לשליח, תקדש את האישה, תגרש את האישה, מיניתי אותו לשליח, הוא עושה את זה, כי הוא שליח. שליח מקבל כוחות, אבל פה שזה לא שליחות, א', כדי שליחות את דבר עבירה, שתיים, כדי גוי, על כוח, שזה לא שליחות ממש, אלא היות ואני כל כך רוצה, עד שהרצון שלי כל כך חזק, שאני עושה בשביל זה מעשה, והגוי משלים את המעשה שלי, אז זה כמו שליחות. לכן פה מאוד חשוב לראות שהוא מאוד מאוד רוצה. אם הוא ירצה לא מאוד, הוא רק ידבר באמירה סתמית שהוא מתכנן, זה עדיין לא אומר שמי שממלא את בקשתו נחשב שליח שלו. אם אבל הוא התחיל את המעשה, והמעשה נחשב כל כך רוצה, שהוא התחיל לבצע אותו, ובסוף מישהו אחר ישלים את העשייה, פה אני יכול לקרוא לו שליח. צריכים עדיין לדייק בזה ולהעריך, אבל זה מה שכתוב פה. הכל פה נמאר במחדש, שהיות שגם גם גילוי דעת שמוהיל שאדם יאסור דבר שלא שלו אם הבעלים גילה בדעתו, זה רק בגילוי דעת שיש בו מעשה. לפני שהרבה חוזר לשיחה שלנו, הרבה על פי זה מבאר עוד רמב"ם מעניין. על פי זה התיישב בטוב טעם עוד עניין הדורש ביור. גמרא מסוימת. בגמרא שם מבאה אליה, הגמרא מסתפקת איך שזקף ביצה להשתחוות לה ולא השתחווה לה, הוא בא עקום והשתחווה לה. לא היה סיפור עם לבינה גדולה, אלא ביצה קטנה. מהו? אסורה היא או לא? מדבירה הגמרא, לבינה הוא דמינקר הזקיפתה. הלבינה היא גדולה, רש"י אומר, רחבה יותר, רוחבה יותר על עובייה. וכשהיא זקופה נראית גבוה, היא משמעותית. אבל ביצה לא. עוד דילמה לא שני. הגמרא מסתפקת. במה הגמרא מסתפקת? האם המעשה הזה הוא מעשה או לא מעשה? ולחור, האם העיקר הוא הגילוי דעת? למה היא נפקה מן המינקר הזקיפתה או לא? הרי הכל פנים יש כאן גילוי דעת שניחלה בעבודה זרה. אם העיקר זה הגילוי דעת שלו, והמעשה הוא רק מדד אם הוא גילה בדעתו או לא, מה זה משנה אם הוא הרים סלע גדול, או שהוא לחץ הכפתור קטן? מה זה משנה? הרי סך הכל אני מגלה בדעתי, אני סך הכל יש לי פה מדד שהוא באמת רוצה, והראיה שהוא לחץ הכפתור. מה זה משנה אם הוא לחץ הכפתור או שהוא הרים בניין? למה אתה משנה אם הוא עשה עירים לבינה או עירים ביצה? ועוד יותר רגשו האחרונים. הרי מפורש בגמרא אפילו אמירת הדיבור, אלה אלוקיך ישראל יש בזה גילוי דעת וניחלה בכל עבודה זרה. ואם כן, כל שכן בפעולה זו שזקף ביצה, גם כשלא מינקרה זקיפתה שהיא לא ניכרת, שדי להיות גילוי דעת ומה הוא הספק בזה. חיזוק לשאלה, הרי הגמרא אומרת שהמספיק אמירה. בני ישראל אמרו אלה אלוקיך ישראל, אז אם הוא מרים פעולה קטנה, אבל על פי הנעלה תשפיר, על פי היסוד של הרבה, שגילוי דעת בעצמו לא פועל שום דבר. רק גילוי דעת שירד לו אילו ממייס, גילוי דעת שירד לו אילו ממייס, מראה כמה גילוי דעת שלך רציני, ושאתה באמת רוצה שזה יגיע לידי מימוש. הבעיה בגימורי לאחר דנקטינן אי כללה, שהגילוי דעת צריך להיות גם מייס. ממילא יש לחקור. ואם לא מינקר הזקיפתה, שאין זה אלא מייס זוטה, לא ניכר שהוא עשה פה פעולה, זה מעשה קטן. אף שבוודאי יש בו גילוי דעת, גילוי דעת, אם הדיון אם הוא רוצה או לא רוצה, אין ספק. אם אתה שואל אותי אם הוא רצה, רצון כללי, ברור שהוא רוצה, הוא עשה, והראיה שהוא עשה משהו. אמא ובגדר של מייס המועיל או לא. כמובן שיש מקום לחלק בין מייס רבי למייס זוטה, למעשה גדול, למעשה קטן. וגם אין להוכיח מאמירתם אלה אלוקיך ישראל שזה מה ששאלו האחרונים. מאחר שהיה שם גם מייסה בצירוף לאמירה הזו, והדיבור רק פירוש המייסה כנן. הדיות ואנחנו מסיקים שבעצם מה שפועל את הגילוי דעת זה המייסה בפיר. הוא צריך לעשות. ואם הוא לא יעשה הגילוי דעת שלו לא מועיל, כי הוא לא שליח שלו באמת. הוא משלים את הפעולה שלו. אז ממילא הגמרא מסתפקת, האם נגיד את זה בכל עשייה? או שבשביל לגלות כמה הוא רוצה, צריך שהוא יעשה פעולה משמעותית ודרסטית, בלשון הגמרא פעולה ניכרת. וזה הספק של הגמרא ביחס לביצה. על כל פנים, מה למדנו מפה? שזה שיהודים רוצים לעבוד עבוד אזור, ומאוד רוצים, ואוספים את כל הכסף וזהב, כל עוד שהם לא ביצעו מעשה של עבודה זרה, לא נחשב גילוי דעת שלהם שאפשר לאסור את, 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 את הדברים שלהם. ממילא מתרץ הרב, נכון שארוין קיבל את הזהב, ואנחנו יודעים שהמטרה שלהם הייתה גילוי דעת יש פה שהם רוצים עבוד אזור, אבל היות וגילוי דעת בעצמו לא עושה כלום, מתי גילוי דעת פועל רק שיש איתו מייסה, ומייסה עוד לא היה כי הם עוד לא עבדו עבוד אזור, ממילא הזהב היה שלהם, וגילוי דעת עם מייסה עדיין לא היה, ממילא ארוין לא יכול לאסור את הזהב שלהם בפנים. על פי זה, דווקא גילוי דעת שעל ידי מייסה האחד, דווקא על ידי גילוי דעת שעל ידי מעשה האחד הוא הנותן כוח לשני לאסור דבר שאינו שלו. רק אם אחד עושה גילוי דעת עם מעשה, נותן כוח ליהודי אחר לאסור דבר שאינו שלו. יובן בנידון דידן, מצד הדין לא היה יכול אהרון לאסור את העגל, מפאת היותו אינו איש אלוהי כמו שדיברנו קודם. כי בעי הם גילו בדעתם, כי בעת עשייתו עדיין לא פלחו לעגל, הם עדיין לא עבדו את העגל. ובלא מייסה, נגילו ידעת גרידה מספיק, שיכל לעשור דובר שאינו שלו. בערך 59, הרי במאיר, לכאורה היה שם איזה מייסה. הם הרי הביאו לו את הזהב. אבל מהגמרה עצמה רואים שלהביא זהב זה לא נקרא מייסה. הגמרה אומרת שפלחו לעגל. הרב מסביר כי בלי לעשות עבוד אזור זה לא נקרא עשיית מייסה שמגלה בדעתו. על כל פנים, מה אנחנו אוחזים בשיחה? אנחנו יודעים שארון לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, ולמרות שהם גילו בדעתם הגילוי דעת בלא מייסה לא מועיל, ממילא ארון לא יכול לאסור את הזהב, ממילא הוא לא עבד עבוד אזור כלל. עד כאן סעיף ז'. בסעיף ח' הרב נכנס לעוד נקודה. עוד נקודה בעניין הזה. ועוד יש לו עם הרבה זה. נקודה נוספת, למה אהרון לא חטא בזה שהוא צר את צורת העגל. לפי פסק הרמב״ם, אין עודו מישראל או ישר דובר שאינו ישלוי, שאין כוונו סוי אלו לצעירו. יש הלכה ברמב״ם, שיהודי שלקח חפץ של יהודי אחר ועשה בו, מייסה של איסור שיכול לאסור אותו, השתחווה לעבוד אזור. אז אני מניח שהיהודי לא עשה את זה רק בשביל לצער את היהודי השני. הוא לא התכוון לשם עבוד אזור, וממילא הדבר לא נאסר. מילא אומר הרב גם פה, יש לו אימא, שלא יועיל גם גילוי דעת. אפילו אם נניח שכל מה שלמדנו עד עכשיו לא מספיק. ונאמר שיש הגילוי דעת של עם ישראל כן הוא. ממילא ארון יכל לאסור את הזהב של עם ישראל וזה יעבוד את זור. אבל ביות וארון עשה את זה לא בשביל לאסור, שנאמר שבשביל, יש לומר שלא יהיה גם גילוי דעת, שלומר בשביל זה שמתכוונו לאיסור. אני לא אבוא ויגיד שיות ועם ישראל רצו עבוד את זור. זה גורם שארון יתכוון לאיסור. לא. כי גילוי דעת מועיל רק שיכול לאסור. אם יש גילוי דעת, אז יהודי אחר שרוצה לאסור, הוא יכול לאסור. היינו שלא תהיה מניעה בזה מצד הבעל הבית. כי הבעל הבית גילה בדעתו, ואפילו נניח שגילוי דעת בלא עשייה מועיל שיהיה אפשר לאסור דבר שלי. אבל זה רק נותן את האפשרות שאם היהודי שעבד עבוד אזור, יתכוון לאיסור. אבל הרי לא, הרי אומרים שלא יתכוון לאסור. יהודי, גוי שעבד עבוד אזור של יהודי, אם היהודי גילה בדעתו, עד הגילוי דעת, אם יש בו מייסה זה מועיל. אפילו אם נניח שלא צריך מייסה, אבל זה שגוי שמתכוון לעבוד אזור, לוקח חפת של יהודי שגילה בדעתו, עד היהודי נותן לו את האפשרות, שאם הוא יתכוון לאיסור, הוא יאסור. אבל ברגע שיהודי עבד עבוד אזור של יהודי אחר, ברגע, היות ואני מניח שהיהודי לא התכוון לאיסור, אלא התכוון לצייר, אז זה לא נאסר. הוא מובן מזה בענייננו, אומר הרב, שבוודאי לא הועיל הגילוי דעת של בני ישראל, אפילו בצירוף המייסה, שהגילוי דעת הזה לחורה כן נתן אפשרות שארון יוכל לאסור את שלהם, ולא יועיל שיעשר העגל על ידי ארון, מכיוון שלא הייתה כוונתו לאיסור. מאיפה אני יודע? בפירוש אמר להם חג להשם מוכו. אז אהרון לא התכוון לייסו. אז היות ואהרון לא התכוון לייסו. אז אפילו שהיה, אפילו נניח שהיה פה גילוי דעס, אבל היות ויהודי לא אוסר דבר של יהודי אחר, כי אני מניח שהוא התכוון לצייר אותו. אז פה אהרון, וזאת אומרת, ברגע שהוא לא התכוון לאיסור, זה לא נאסר, ופה אהרון לא התכוון לאסור, אלא התכוון להגיד חג להשם מוכו, אז זה לא נאסר. הרי גם אהרון מצד שני לא התכוון לצייר אותם. אולי נניח שמתי אני אומר שיהודי לא אוסר דבר של יהודי אחר, רק אם הוא מתכוון לצייר אותו. וזה, זה שהוא התכוון לצייר גורם שהדבר לא נאסר. אבל אם הוא רק לא התכוון לאסור, אבל היא לא הייתה לו כוונה לצייר, לא הייתה לו כוונה חיובית לצייר, נגיד שזה כן אוסר. מי אמר שמספיק שיהודי לא מתכוון לאיסור, אולי צריך לא רק שהוא לא התכוון לאיסור, אלא שיהיה לו כוונה חיובית לצייר אותו. זה שהוא מתכוון חיובית לצייר אותו, זה מונע את האיסור מלחול על הדבר. ופה אהרון הרי לא התכוון לצייר אותה. הרב מאיר בהערה 61, ואף שלא הייתה כוונתו לצערם, הרב מסביר מיד, אין הפירוש שצריך להיות דווקא לציור ריקה מכוון. לא, אין צורך בפעולה במחשבה חיובית אנטי אבוידה זורה, מחשבה של לצייר. לא, כל מחשבה שאני אומרת שהיה לו סיבה אחרת ולא אבוידה זורה, בעצם זה שזה לא אבוידה זורה, הוא לא התכוון לאיסור, זה מספיק. הרב מוכיח את זה. אין הפירוש שצריך להיות דווקא לציורי, כי אם לכוונה צדדית שאינה לאיסור. הרב מוכיח את זה מעשים לו חדושו, שכותב שהמורה, זה ששואלים אותו את השאלה הזאת, צריך לבדוק אם יש איזו סיבה צדדית לתלות שהיהודי שעבד לא עבד לשם איסור, אלא לשם לעצבן או לשם סיבה אחרת. עצם זה שיש סיבה אחרת, זה אומר שיהודי לא אוסר דבר של יהודי אחר. מילא ארוין ברור שלא התכוון לאסור את אבוי דזור, ממילא זה לא נאסר, והיות וזה לא נאסר, ארוין לא אבוי דזור. מוסיף הרי בעוד מילה, ונוסף לכל הנעל. הרי בנידון דידן לא היה גילוי דעת מפורש דניחה לב ההגל קודם שפלחו. הרי בהולך עכשיו להוסיף פרט חדש בכל העניין. אנחנו אומרים שעם ישראל גילו בדעתם, בעצם זה שהם אמרו לו לעשות לנו אלוקים, גילו בדעתם שהם רוצים אבוי דזור. ולכן יש מקום לומר שאהרון יכול לאסור את הזהב. אומר הרי זה לא נכון. כי זה שאמרו לפני זה, מה פרוש לפני זה? לפני שהם עבדו בפועל. עשה לנו אלוקים לא בא אלא על צד טעותם, כי זה מוי שלא יודענו מאוי אלוי. אם כן הרי זה כאין תנאי שאילו היו יודעים מה היה לו למשה, לא היו רוצים מסיאס העגל. אז הגילוי דעת שלהם, לפני שאחר כך כמה מהם טעו ועבדו עבודה זורה, היה רק על דעת שהם לא ידעו מה קרה למוישה. אילו היו יודעים שמוישה יורד, כל הגילוי דעת לא מועיל. אבל הרי במוסיף פה תנאים, הסבר נוסף, למה ארוי לא יכל לאסור את הזהב שלהם. כי אפילו נניח שגילוי דעת מועיל, ואפילו נניח שאדם יכול לאסור דבר שאינו שלו אם יש גילוי דעת. למרות שאני חושב שהוא מתכוון לצייר, נגיד כל זה לא מספיק לנו, יש פה עוד פרט. הגילוי דעת פה הוא לא אמיתי, כי הרי לפני, פה מדובר אצל ארוי לפני שהם עבדו בפועל. אלא מה? הם רצו, יש פה רק גילוי דעת. הגילוי דעת הזה היה על טעות. הם חשבו שמוישה לא מגיע. אילו היו יודעים שמוישה מגיע, אז לא גילו בדעתיו שהם רוצים בכלל שום דבר. אז הגילוי דעת מתגלה שהוא שום דבר. בסגנון אחר, ופה הרב מוסיף משפט שצריך להבין מה הרב מתכוון. הטעם שאויסרו, למה אדם יכול לאסור דבר של אחר אם הוא גילה בדעתו, כמו שלמדנו קודם, משום דשליחות סיקויובית. הוא עושה את השליחות שלו. הוא פשיט דארו, אם הוא יקיבל על עצמי שליחות כזה. זאת אומרת, הרב אומר בסגנון אחר פירוש, זה סיכום של כל הדברים. כל מה שלמדנו קודם, שארוין לא התכוון להביא דזורה, ממילא הוא לא יכול לעשות דבר שאינו שלו, זה שהיהודים גילו בדעתם, הגילוי דעת בלי מייסה לא מועיל, והגילוי דעת שלהם היה רק על דעת שהם לא ידעו מאוי אלוהי. במילים פשוטות, לסיכום של עניין, הרעיון שיהודי יכול לעשות דבר שלו שלא בנוי על כך, שיות והיהודי, בעל החפץ מגלה בדעתו ורוצה שהשני יעשה בשבילו את אבוי דזורה. הוא נחשב כמו שליח שלו. אז כל זה תלוי אם השני משתף איתו פעולה. אבל אם השני ממש לא בכיוון של הראשון. הראשון רוצה אבוי דזורה והשני ברור שהוא לא רוצה אבוי דזורה. כל המטרה שלו הייתה חג להשם מוכר. אז ברור שארוין לא יכל לאסור את הזהב של עם ישראל. ומילא בזה שהוא עשה וצר צורה בעגל, אין בו עניין של אבי דזור, אין עוד אמו יסוד דובר שאינו שלו. וממילא אין פה אבי דזור מצד בארון הכהן. עד כאן סעיף ח'. אבל בסעיף ת' הרבי נכנס לשאלה נוספת. אבל לכאור עדיין יש מוקוים לא אמר, שעל כל פונים, קצס שייכוס אוי סולו לארון לחטא העגל אבי דזור. למה? הרי אמרנו שהארון עצמו לא עבד אבוי דזורי, כי אין עודו מויסר דובר שאינו שלוי, בפרט שהוא לא רוצה ללכת, הוא לא השליח שלהם, הוא לא רוצה לאסור את הדבר שלהם, כי הוא לא רוצה אבוי דזורי. אפילו אם הוא עצמו לא עשה אבוי דזורי, מכל מקום נכשלו על ידו כמה וכמה מבני ישראל ביצור אבוי דזורי. ועובר לכאור על הלב, לפני עיוור לתיתום ישנו לב בתורה, שיהודי אסור לו לשים מכשול לפני עיוור. שמזה לומדים שאסור ליהודי לעזור ליהודי אחר לעבור עבירה. זה הפשט לפני עיוור לתיתום מכשול, כך כתוב בהלכה ברמב"ם. והדוגמה לדבר, אם יהודי עומד בצד אחד של הנהר, והוא נזיר, ואסור לו לשתות יין. בצד השני של הנהר יש כוס יין, והוא לא יכול להגיע אליה לבד, ומישהו אחר מגיש לו את הכוס יין. אז היהודי שהגיש לו את הכוס יין, היות ובלעדיו לא הייתה נעשית העבירה, הוא עובר עליו שלפני עיוור לתיתין מכשול. והיות ופה ארון היה האמצעי היחידי שהם יכלו לעשות עגל, כמו שהרב מביא בהערה 64, שלולי שויקו אל האומר על ארון, לא היה מצב, לא הייתה נוצרת אפשרות של חטא העגל. זאת אומרת שמבלעדי הארון לא היה נוצר התוצאה של אבי דזורי. אז למרות שארון עצמו לא עבד שום אבי דזורי, אבל הוא הלכו עבר על איסור שלפני עיוור לתיתין מכשול. למרות שלפני עיוור זה איסור שהוא לא אבוי דזורי, זה רק לפני עיוור. הרבי מוסיף, ובפרט לעדי שאינו איסור כלולי, כי אם פרט באיסור שבו יומח של הסחברוי, וממילא עובר בפרט אחד איסור אבוי דזורי. והרש 65 הרבי מרחיב, נסביר בעל פה מה הרבי מתכוון. ישנה חקירה של הרגת שובר. התורה אומרת, לפני עיוור לא התיתן מכשול. אסור ליהודי להכשיל יהודי אחר בעבירה. שיהודי הכשיל מישהו בעבירה מסוימת, מה היהודי המכשיל עבר? האם הוא עבר באיסור כללי שנקרא לפני עיוור? ובכלל לא משנה אם העבירה הייתה שבת, מאכלות אסורות, ארייס, אבי דזורי, הוא עבר על איסור אחד, לפני עיוור לתיתין מכשול. ואז ממילא אין לו נגיעה באיסור הפרטי שהיהודי השני עשה. אני לא אומר שהוא שותף בעבירת השני, אני לא אומר שהוא עבר על עבירה, על עבירה של אבוי דזורי, או של שבס, או של הרייס, או של מאכלות אסורות. הוא עבר לפני עיוור. זה נקרא להגיד שאיסור לפני עיוור הוא איסור כלולי. הוא איסור אחיד בכל איסורי התורה. או שנאמר, שלפני עיוור פירושו, בכל עבירה ועבירה יש סניף, שמי שעוזר לעשות את העבירה הזו, עבר על העבירה הזו. זה הפירוש בלפני עיוור. יהודי שהכשיל יהודי אחר בחילול שבת, הוא עצמו נחשב מחלל שבת. הוא לא רק לפני עיוור. דוגמה לדבר, יש כלל שמחלל שבס הוא מומר, והיין שלו יין נסך וכיוצא בזה. מה הדין ביהודי שהכשיל יהודי בחילול שבת? היהודי המכשיל לא חילל שבת. האם הוא נהיה מומר כי הוא מכשיל יהודי בחילול שבת? אם נאמר שלפני עיוור הוא איסור כלולי, לפני עיוור זה לא קשור מה הכשלת. עצם זה שהכשלת יהודי לעבור על רצון השם עברת על איסור לפני עיוור. אז אני לא עברתי על חילול שבת, אני עברתי על כך שהכשלתי יהודי להפות נגד רצון השם. אבל אם נגיד שלפני עיוור פירושו פרט באיסור הספציפי שאותו הכשלת, זאת אומרת שאתה בעצם שותף לחילול שבת, אתה נהיה מומר. ידוע, זו שאלה מפורסמת, הרבי בהערה פה מעריך שאולי זה מחלוקת רמב"ם ורייבד. והרבי, שאלה מרכזית שנמצאת בהרבה מקומות, ממילא הרבי שואל פה, אילו נניח, שלפני עיוור הוא איסור פרטי, לא כללי. כל לפני עיוור תלוי באיזה עבירה הכשלת. יוצא שאם ארוי נכשיל את המשרול באבוי דזורי, יש לו איסור של סניף של אבוי דזורי. אז זה לא סתם שארוי עבר על לפני עיוור, הוא עבר על לפני עיוור של אבוי דזורי. זה חלק מהאבוי דזורי, נקרא בפנים. עוד פעם אני קורא מתחילת סעיף ת', אבל חורה עדיין יש מוקום לאימא שעל כל פה נמצא שייכוס או איסור לארוי לחטא העגל. ואפילו אם הוא עצמו לא עשה אבי דזורי, מכל מקום נכשלו על ידו כמה וכמה מבני ישראל באיסור אבי דזורי, ועובר לכאורה על הלב ולפני עיוור לתיתין מכשול. כפי שהזכרנו קודם, שבלעדיו לא היה נעשה העגל. ובפרט לעדי יש שאינו איסור כלול, כי אם פרט באיסור שבו יומח של נסחבי רוי, ובמילא עובר בפרט אחד דאיסור אבי דזורי, אז זה חמור מאוד. אז שוב חוברת השאלה, אם נגיד שארוי נשא את העגל בעצמו, פירוש השני ברשי, הפירוש השני צועק שארוי נשא אבי דזורי, זה לא שקול לפירוש הראשון, כי ארוי עבר פה על איסור אבי דזורי. אומר הרבה, והתירוץ לכאור פושט, פשוט, בפשט, על האיסור דלפני עיוור להתיתן מכשול נצטבו בני ישראל רק בפרשס קדושים, זאת אומרת, זמן רב לאחר מייס העגל. ועל קולפונים, לאחר שירד משה מן ההר והביא להם את התורה, אפילו נגיד שכלולוס ופרוטוס ניתנו בסיני, ממילא כל מה שכתוב בתורה בהמשך קיבלו בהר סיני, אבל הם קיבלו את זה אחרי שמוישה ירד מן ההר, וחטא העגל נעשה לפני שהוא ירד מההר. וממילא בעת מעשה העגל לא היה בזה איסור. זה התשובה של הרב. ופה יש קטע בשיחה, שאם אני לא יכול להבטיח, אבל עושה נראה מסגנון השיחה, שהרבי הוסיף את הקטע הזה בהגעה שלו לשיחה, והשאיר את זה ממש באותיות מקוצרות מאוד, הרבי מאיר על כך ונשאר בצורך עיון. אבל, הרבי נותן פה כמה שורות, שכל שורה עניין בפני עצמו. אני אוסיף לזה אותיות. אבל, א', לא משמע כן מטענס מוישה מו עושה לחורם הזה. כאילו מוישה מתלונן למוישה רבינו, איך אתה עזרת לעם ישראל לעשות את העגל? ואם נגיד שאח, יש פה כאילו מוישה מתלונן לארון, אתה הכשלת אותם, אתה עברת לפני עבר, כך זה נשמע. ממילא הבעיה קשה. בייס, עוד ראיה שיש פה בעיה, קיין, כאילו, עוד נקודה, מזה שחור או חיכם עד שנהרג על זה, זה סימן שהיה פה מי שחור, ראה צורך להוכיח לא לעבור לפני עבר. זאת אומרת שזה בעיה מי שלא מוכיח. אז ארוין יש לו בעיה שהוא לא הוכיח אותה. קיין, הרי במורון נצטבו על הדינים, וחלק מהדינים כנראה בלפני עבר, ובפרט ארוין, עליו אמר מוישה קודם על אותו להר, מי בעל דבורי, מי גשלם, זאת אומרת, הוא היה אמור לתת ולהסביר לה, מסרול את הדינים שקיבלו במורו, כי הרי הוא מדבר על ארוין, שמוישה עולה להר, זאת אומרת, לפני שניתנה תורה. על מה פירוש, מי בעל דבורי, מי גשלם? לגשת לארוין. זאת אומרת שכל זה משמיע שהעניין של לפני עבר, או העניין של להוכיח את עם ישראל, היה מתבקש. מילא עדיין לא ברור איך זה שארוין לא עשה את זה, והרבי מסיים בצורך עיון בכל זה. על כל פונים, הרבי נשאר בצורך עיון, אנחנו נשארים בצורך עיון. פה הרבי סיים להסביר את רשי על פי פשט ועל פי הלוכה. מסכם אתנו שני פירושים ברשי. פירוש אחד שביוצר או יוצא בחרת, פירושו שהוא רק אסף את הזהב בתוך סודר, הוא לא עשה שום דבר עם חטא העגל. פירוש השני שהוא עצמו צר את צורת העגל. עכשיו הרבי עובר להסביר את כל הרשי הזה, בדרך פנימית, נפלא ביוסר, דרך פנימית, בעולם הרמז של פיכסידס. נשים לב. מעניין אם דיינו של תוירו שבפירוש רשי דילן, מבור בכמה מקיימס, שמציאות החטא, וכל שכן חטא גדול כאבי דזורי, בא מזה שבדקוס דדקוס, ישנו מקור על זה בקדושה. כל דבר של קליפ זה לאום הזה של קדושה. אם יש מושג של אבי דזורי, כי בדקוס, בקדושה יש מושג של יכול להוביל למצב כזה. מה? והמוקר בקדושה על חטא אבי דזורי. מה זה חטא אבי דזורי? פירוד מאחדוס הוויה. הנקודה של איפך האחדוס, הוא עניין ההתחלקות שישנה בתורה גופה. מה פירוש התחלקות בתורה? זה שיש לפרש עניין אחד בשני אופנים. עד שישנם 70 פונים לתאר. ובכסבי הריזל מבואר שישנם 60 ריבוי פירושים בכל עניין שבתורה. נגד 60 ריבוי נשומס. אז מזה שבתורה יש כל כך הרבה פירושים לדבר אחד, שזה יוצר כביכול פירוד, מזה נשתל שלו האפשרות הנתינת מקום לפירוד מאחד הצווי. מבהיר הרבי מיד. ואין הכבון נחס ושולם שעניין זה מצד עצמו, כאילו התורה עצמה נותנת מקום שישתלשל ממנו חטא פירוד אבי דזור חס ושולם. אי אפשר להגיד שהתורה בלבד יוצרת נתינת מקום לאבי דזור. שהרי התורה היא רצוינו וחוכמוס היסבורך והיא ראיסה וקודשו ברוך הוא כל אחד. והוא וחוכמוס היחוד. וממילא כשם שהוא אחדוס פשוטה כמו יכינו בקו ובתורה על כל חלוקר. שכולו אחדוס גמורו פשוט, הוותרה כמו שהיא, לולי החיבור שלה עם נברואים, היא אחדוס. לא יכול להיות שמאחדוס יצא פירוט. אלא, משום שיש לנו כמה פירושים בתורה, ניתן את האפשרות לאודו מלוינדו, לינטש קצת ואיסלימודו מרגע שאחדוס הפשוטה שבתורה. אם מערבים פה את האדם שלומד תורה, והוא לומד כמה פירושים בתורה, בעת הלימוד הוא לומד יש פירוש אחד, יש פירוש שני, האדם יכול לקבל מהתורה לנטייה מרגע שהאחדוס הפשוטו שבתורה, ולהרגיש משהו מעניין של איסחלקוס, וזהו המוקר, על ידי ריבוי שטל של איסחלקוס, וירידת לחטא ודי זו רוח מהמצלם. זאת אומרת, התורה עצמה היא אחדוס פשוטו, פירוש שהתרם אחדוס פשוטו, כי זה תרם, זה תרם ואלוקוס. רק היות והאדם שהוא ניברו ניגש ללמוד תרא, ובלימוד התרא שלו הוא רואה כמה פירושים וכמה עניינים, זה יכול להביא לו איזשהו מקור לפירוט בקדושה, תרא וקדושה, ומזה משתלשל העניין של עבודה זו. מביא הרי במקור על כך. ועל דרך, שאומרו רזל על הפוסוק, נייסה עודו, כיוון שהגיע מוישה לפוסוק הזה, אומר לפונוב, ריבונו אילום, מה אתו נויסם פסחים פה למיני מת מאוד? אתה נותן מקום שמישהו יחשוב שיש שניים שעשו אדם? נעשה אדם? אומר לו, אומר לו, כסויב, והרויצה ליטויס איתה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב, מי שרוצה שאיתה. היינו דבזה שכוסב הקדוש ברוך הוא בתרה, עניין של ריבוי וישחלקוס. מה זה? נעשה עודו. פה מדובר על התורה עצמה, עוד לפני הפירושים בתורה. ניתן פיסחים פה ואפשרוס לטעות ששתי רשויות הלכת ושלם אבית הזו. זאת אומרת, כמו שאנחנו דיברנו מקודם, שפירושי התורה יכולים לתת מקום לאדם לטעות, כך בתורה עצמה, לולי הפירושים שלה. התורה נותנת מקום לטעות שהבריאה נבראה על ידי חס ושולם שתי רשויות. ופירושי התורה נותנים כאילו בתורה יש שני מקומות, כך הרבה מסביר בהערה. אלו, שמעידך. הרי גם במים הרזל זה מודגוש, דאין הכוונה שהתרם מצד עצמו נשן עצמו כמנטורס. התורה היא אלוקות, אלא שהטעות באה מצד האדם הרוצה בה. איך כתוב פה? כדיוק חבל בלשוינום, והרויצה ליטויס איתה. אם נאמר שהמכוון הוא כפי שנראה לחורה, שהקודש ברוך הוא ציווה הוא לכתוב נייסה, אף אם על ידי זה יהיה פיסחים פה לבני אודום, והיינו שאין לא חוש, גם אם מישהו יתאה, כאילו הקודש ברוך הוא אומר, שיתו, אם כן תיבס הרויצה מה פירוש שלה, מה הרויצה ליטויס. ברור שהתורה לא נותנת מקום לטעויות. התורה בלי האדם שלומד אותה לא שייכת שיהיה בטעות. הרויצה לבד הידע כוונה בזה. לדייק שטעות זה אי אפשר שתבוא מצד התורה, כי מצד שיש לפני זה רצון האדם לטעות. מסקנה, התורה זה לוקוס. ופירוש שהתורה נותנים מקום לבן אדם שרוצה, לקבל כביכול יש שני פירושים בתורה, כביכול יש פירוט בתורה, על דרך שאדם שקורא נייסה אודום, אם הוא רוצה הוא יכול לטעות שיש פה כביכול שני בוראים לעולם. הכל פה נמה למדנו פה, שהמקור לכל העניין של עבודה זרה מגיע בדקוס, מאדם שקורא שני פירושים בתורה. אם הוא קורא את זה בצורה שהוא רוצה לטעות, הוא יכול לטעות. אבל אם זה מרמז רשי באומרו, מה שהרב אומר פה, כי תשים לב, יש רשי פתח את הרשי, יש לתרגמוי בשני פונים. מה פוש עניין זה? העניין של חטא את העגל מגיע מזה שיש לתרגמוי בשני פונים. כלומר, האפשרות לפירוט בעבוד אזור חטא העגל המדובר פה, בא על ידי שיש לתרגמוי בשני פונים. רשי לא אמר, יש בו שני פנים. יש בפירוש, בתורה יש שתי פירושים. זה שבתורה יש שתי פירושים לא עושה שום בעיה של עבודה זרה. זה שאדם מפרש את התורה כשני פירושים, לתרגמוי, לא אמרה שיש בו שני פנים. כי מצד עצם מציוסם שבייס פירושים בתורה אמס עם הסמוקים לפירוט. כנ"ל, התורה עצמה היא אחדוס פשוטו. בתורה יש שיש אמרי בפירושים וזה אחדוס פשוטו. אלא משום שהאדם הלומד יכול לתרגמו, מה פירוש לתרגמו? תרגמו פירושו, הוא יפרש לפי תפיסו סויהו, והוא יפרש את זה שזה שני פונים. כי בתורה יש שני פירושים, בתורה יש שני עניינים, ולנטות מהאחדות הפשוטה שבתורה. מזה גוף המתחיל כל העניין של עבודת זרה. מזה אפשר להשתלשל מזה הפירוד עבודת זרה, רחמנא ליצלן. זה מה שרש"י מקדים. הנושא הזה, מאיפה הוא מגיע? מזה שיש לתרגם אוי בשני פנים. זה שהאדם יכול לתרגם, להסביר לעצמו את העניין, כאילו יש פה שתי פנים, שתי פירושים. על פי זה אומר הרבה דבר מעניין בעולם הרמז. יום תקשינוי, גימל הלשוינס המשמשת לפירוטום שבייס פירושים וסידור מפירוש רש"י. רבי העיר בתחילת השיחה שרש"י פה לא אומר לא יש אוימרים ולא דובור אחר, אלא אומר האחד והשני. בדיבור המתחיל הבא רש"י מביא שני פירושים, ושם הוא אומר יש אוימרים. דיבור המתחיל שלאחריו השלישי, שם כבר הוא כותב דובור אחר, מסביר הרבי דבר נפלא. בפסקה זו כותב יש לתרגמוי בשני פונים. בפסקה שלאחריה שגם בה ישנם בית פירושים נאמר יש אוימרים. בפסקה השלישית, דובור אחר, כי בהם מרומוז סיידר הירידה הבו על ידי התחלקוס הפירוט. איך משתלשל עבודת זרה מזה שיהודי לומד את התורה וחושב שבתורה יש התחלקוס? מתחיל הוא רק בבחינת יש לתרגמוי בשני פונים. הבעיה היא באדם. האדם אינו מרגיש כדבו עניין האחדות שבתורה. הוא מתרגמו בשני פונים. זה דבר ראשון. שהתושתל שלו, הגישה שלו לתורה, שכאילו בתורה יש שתי פירושים. הנה זה הרש"י שלנו. רש"י שאחרי זה, מעל ידי זה נעשה יש אוימרים. דורש הרי בדרש נרגש ליש אוימר. הוא פתאום נהיה יש. אבל זה עדיין רק יש. עד שאחר כך נעשה מציאס נפרדס מלוקוס, בפירוש השלישי, דובור אחר. עביד הזוהי. איזה דרש נפלא שהרבי דרש בו. יש פה פירוש ראשון, רש"י אומר, רק זה מתחיל מזה שיש לתרגמוי בשני פונים. יורד למטה, יש, אומרים. ואז נהיה דובור אחר. וזהו גם הרמד בבית הפירושים שבפירוש רש"י. אחרי ההקדמה שיש לתרגמו בשני פנים, הרבי את שלושת הדרגות האלה, מה? יש לתרגמוי, יש אומרים, ודובור אחר נותן עכשיו ברש"י שלנו. פירוש הראשון הוא שכושר אסזוב בסודור, היינו שעניין עזוב שיש לו כל שרוי בסודור בפני עצמוי ועושהו למציאס. הוא לוקח את הזהב וקושר אותו. זאת אומרת, שכוי שב כוי חי ואוי צמיודי עושה לי שחי לזה שהוא בדוגמס יש אוימרים. הוא נהיה מציאס לעצמו, יש אוימרים. בהתחלה זה מתחיל, יש לתרגמוי בשני פונים, זה ההקדמה, יש בכלל שני פירושים, זה ניסין הסמוקים בפירוט שחס ושולם אדם לוקח מהתאיר הפירוט. ואז נהיה פירוש הראשון, יש אוימרים, הוא עושה את הזהב למציאות בפני עצמו. ואז הוא פירוש הבייס, שהוא צר צור הסעגל בפועל, שמרגיש הוא עש עצמו כיש ומציאות בפני עצמו לגמרי, בדוגמת הדובור אחר. זאת אומרת, הרב לקח את הרש"י והסביר, שרש"י פה ברמז שלו הכניס לנו איך בפנימיוס העניון היא משתלשל עבודת זרה. דבר ראשון, כל המקור של עבודת זרה מגיע מזה, שיהודי ניגש ללמוד תורה בתוך כדי לימוד, הוא נפרד מהאחדות הפשוטה וחושב שבתורה, הוא מרגיש שיש בתורה פירושים שונים. יש לתרגמוי בשני פונים. ועד בשלב ב' הוא נהיה יש אוימרי. בשלב ג' הוא נהיה דובור אחר. ובענייננו יש לתרגמוי בשני פונים, ואחרי זה הוא לוקח את הזהב וקושר אותו, הוא נהיה יש, ואחרי זה הוא עושה עגל, הוא נהיה דובור אחר. נקודה אסכולנל אומר הרבי הוא החיסרון בקבול עשי מלכו שומיים. ואם זה בשלימוס אצלו, אז גם בתרא ירגיש האחדות פשוט. וזה מרמב רש"י בפירוש על התיבה של לפני יש לתרגמוי בשני פונים. רש"י דיבור המסחיל קודם אומר, והספרקו לשון פריקס מסו. שהוא פורק, הפך הקבול עשי, שמחשיב עם תירומיצ'ס למסו. ומילא פורקים את העול הזה, הרי זה הקדום לתרגם התוירו בשני פונים, ולאחרי זה לשאר הירידס. הרי בלקח את הדרש מרשי קודם כבר. מאיפה מגיע מצב שיהודי ניגש לתירה באופן שיש לתרגם הוי בשני פונים, עם ההתייחסות שלו לתירה וכמו מסע, והוא פורק את המסע ממנו. שאין כן כשהאמונה והקבול עשי לי בשלימוס, אז לא יובוי, גם להתחול עשי עניין, ולכן אומר הרי במרצינו שהנושים והטף לא נתנו זהב לעגל, כי אצלם האמונה היא בתקף בייסר. היה להם קבול הסייל. ובמילא לא היה להם, לא היה מקום אצלם לעבוד הזוהר. הרב מוכיח את זה גם מרשי על התרא בהערה 79, שעל אנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, כי הם היו אהבות את הארץ. למרות שרשי עצמו אומר שחטא העגל היה תחילת הגזירה שלא להיכנס לארץ. אבל היות ונשים לא עבדו עבוד הזוהר בחטא העגל, ממילא גם לא נגזר עליהם גזירת המרגלים. ממילא נשים, יש להם קבול הסייל, לא קשורים לכל העניין. מובן שעל ידי החיזוק באמונה וקבול הסייל, ובשני ימי נסחלקוס, לא באמונה ולא בקבול הסייל, מתחווה גם ההרגש, דאחדוס הוויה בכל העניונים, עד שגם כשלא ימד עניין בתוירו שיש בו כמה וכמה פירושים, מרגיש בישחלקוס זו דווקא אמיתיס אחדוס הפשוט, כי זה הקבול הסייל גורם. וזה הסתיימה השיחה, שיחה שהרבי הכניס בו גם פשט ברשי, גם פשט בניגלה, וגם אוי לו מרמז, אחדוס, שהכל זה אחדוס אמיתיס פשוטו.